בואו נתחיל בשעה תורה ציצית. אני מאוד מבקש שישלח את השיעור בכם, כאילו בעקבות השיעור של שמעון.
נשלח.
רוצים לעשות סדר בדברים, לראות איפה אתם עומדים, הערות שלכם. אפשר לבקש את זה? בחינת חבורה?
קשה לי כזה עם רעיונות שיש כאן רעיונות,
אחר כך הוא שזר את זה, כזה רבי המצטר, זה מאוד... כן. אני בא קודם כל סדר הלימוד, אני ממש לבקש שותפות לכם, סדר? דבר ראשון עשה נכון, שנתחיל מהפרשה של פרשת ציצית עצמה, ואחרי זה בשלב שני, לנסות לקשור אותה לפרשיות אחרות בתורה. הוא נגע קצת במרגלים, יש עוד טיפה שאפשר להוסיף, הוא שאל אותו אחרי השיעור, לקשור אותו גם לחטיבה הקודמת, לחטיבת המצוות שלפניה, לנסות להתייחס לזה. ועל רקע קשירת הקשרים לחטיבות האחרות, לנסות לפענח יותר את המסר של הפרשה. בסדר, זה היה מקובל? שאני חוזר לכל פעם הספקות והלבטים של הלומדים אצלנו על איך לומדים פסוקים, לעבוד על מוצקות טקסטואלית. אני חוזר על ההצעה הזאת, שזה הבסיס לכל הרעיונות.
מה?
שגם הרב שמעון, חלק מההערות שלו, לא בסדר, אמרתי אותו. שגם הרב שמעון, חלק מההערות שלו היו במפורש, הערות שהיה בהם רגישות טקסטואלית לשונית, וגם הקישור למקומות האחרים הוא נעשה צריך על ידי הלשונות. אז בוא נעמוד על זה, בסדר? בוא נעשה על ידי הלשון, ואחרי זה צריך כמובן להמריא, כי אנחנו כידוע, אני חוזר, לא רוצים להיות שברים לאחרי זה. עכשיו ברמת הטקסט, הטקסט הוא נותן את הביטחון שיש פה בסיס לרעיון, יש פה בסיס להתבוננות יותר עמוקה. בסדר, נפתח בפרשה. ויאמר אדוני למשה לאמור, כבר הפתיחה הזאת היא פתיחה משונה ובעייתית, לא לשווא. בספרי, בכתב יד רומי, שהכנתי לכם קובץ שבעזרת השם נשלח היום במייל ותכו להם בו, בטעות הסופר של הכתב יד פתח את הפרשה במילה וידבר. הם שמו את שני סימני הקריאה המפורסמים. זה לא סתם, כי מטבע הלשון הזאת של ויאמר השם למשה לאמור, דבר לבני ישראל ומרתה עליהם, הוא מאוד נדיר בתורה. מאוד נדיר בתורה. יש רק עוד מקום אחד שזה מופיע.
שבת.
שזה בשבת, כן. וכאן השאלה, אבל אני מציע בשלב הזה של הקריאה הראשונית, שתהיה פנימית, בואו לא ננסה לפתח את השאלה הזאת, של מה משמעות הדבר הזה, אבל לשים לב צריך, שזה מתחיל בצורה מאוד אדירה, דבר לבני ישראל ומרתה עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ודורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתית חלק. בואו נקרא את הפסוק כדי לפרש אותו, כן? ומרתה עליהם, ויעשו להם, זה הרב שמעון הדגיש יפה, שפסוק למתחת כולו בגוף שלישי, כן, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ולדורותם. כלומר הבגד, כפי שהוא הסביר נכון ויפה, הבגד הוא הבגד שכל אדם לובש מאליו. זה דברים שהוא לא אמר, זה דברים פשוטים. אנחנו התרגלנו היום שגם הציצית היא בגד מיוחד, שזה כולו
תוספת
לבגדים. כן, אבל הרי גם בפשוטו של מקרא, וגם צריך לתת פה קצת רקע בהבנת עולם הביגוד. דברים שאתם יודעים שחביבים עליי. כן, עולם הביגוד, אני אביא לכם תמונות של תימנים שירדו מהמטוס. אני פעם אמרתי ללכות ציצית, התחלתי את זה עם תמונות של התימנים שירדו מהמטוס ומעבד הצפנים. מה הבגד העליון הפשוט שהם נשאו מאליו?
דלביע.
דלביע, שזה בגדים. עם ארבע כנפות. במילים מאוד פשוטות, המבנה של ארבע כנפות זה הבגד, זה הבד הגולמי ביותר, הפשוט ביותר, שמשיך להתעטף בו. עכשיו מה שמתרחש בתהליך פיתוח הביגוד, האופנה נקרא לזה, הוא תהליך שלוקח את הבגד מהמקום הראשוני, הייתי אומר, הפרימיטיבי, לא במובן השלילי. כן, אתם יודעים, שצרביה פה, פרימיטיבי זה מחמאה, כן? הפרימיטיבי הוא הראשוני, כן?
הקמאי.
הקמאי, כן? הפרימיטיבי במובן שהוא הראשוני ביותר, הוא שלוקחים אותו מהמקום שבו הבד הוא כפי שהוא יוצא מהנול ההריגה, ולאט לאט מתאימים אותו למבנה של הגוף, מה שיוצר נוחות. כן, וחלק מהדיונים בלכות צניעות בדיוק כמכם על הדבר הזה, אם הביגוד של גברים הוא כולו ביגוד שפשוט מותאם לצורת הגוף. כשאתה רואה בן אדם שלובש בגד, אתה יודע את צורת הגוף שלו. וסיפור החצאית, זה למדים מהם הרבה צניעות, הוא בעיקר אומר על זה שהחצאית מסתירה את מבנה הרגליים. ובלשון מאוד פשוטה, אתה לא רואה את מבנה הגוף ומטשטש. ואם יש מלחמת צניעות מאוד חזקה, שתדעו לכם, ברחוב החרדי, יטשטש עוד יותר. אני לא מדבר על הטליבן בבית שמש, אלא אני אספר לכם על השאלים. השאלים. מה זה שאל? זה מעין...
חצאית שמתחילה מפה.
שאל זה בעצם... זה בד גדול שמתעטפים בו, כן? יש הרבה נשים שהולכות עם שאל, שהוא מעין צוודר כזה, אבל בלי שרוולים, כזה מוכות כזה חתיכה, כמו צעיף גדול כזה, שמתעטפים בו. היום בבית שמש...
כמו שמקסיקאי כזה,
ארוך? כן, כן. סיפר לי מיכל לא מזמן שהייתה... פגשה איזו אישה חרדית, ואני לא זוכר כבר איזה הקשר, והיא סיפרה לה איך מנסים לכפות היום, ליצור אווירה בציבור החרדי שצריך לבוא שאלים, ואיך היא לא מוכנה ל...
יצרקו את השאלים.
עכשיו, מה... שהם יבשו שאלים מעל החולצה למשל, ומה כל התפקיד שלו? כי השאל מטשטש, אם דיברנו שהחצאית מטשטשת רגליים, אז מה השאל הרי הזה? הוא מטשטש גם את החלק העליון, כי לא רואים ידיים, כן? ואני יכול להגיד שבעולם הצניעות, הרבה מעולם האופנה היום מטרתו להבליט את ממדי הגוף, כלומר כשאתם קוראים קצת, אתה לא יודע, אל תקרו, בסדר, אתם מודעים למה שקורה סביבנו, בסדר, ולתעשיית הביגוד, ואתה הולך ברחוב אתה לא יכול לא לראות את הדבר הזה, כן? יש הרבה נשים היום שהאופנה נועד להבליט את הגוף שלהם, וחלק גדול מעולם הצניעות הוא לא יודע אם לטשטש, אבל לא להבליט, וברור שהארבע כנפות הראשוני שמדברים עליו הוא בא מהמקום הזה שככה היו הבגלים פעם. וזה שהיום אנחנו, אין לנו ארבע כנפות בבגדים, בגלל שהבגדים עברו תהליך.
כן, נכנסה ל-116
בדקנו אותה. ל-116 בדקתם, הנה, כן, כלומר, זה תהליך ארוך.
בספר עשיו של מאיר שלו, זה מתייחס... אז הוא מתאר שם שהגיע איזה אמריקאית לירושלים בתחילת המאה, וזה היה המכונית הפרייבט הראשונה שהגיעה לירושלים, ואז הוא מתאר שהיא הייתה עם מכנסי ג'ינס, ואמר שכולם נדהמו שזה היה פעם ראשונה שהם ראו ש... הוא כאילו מתאר את זה שהאנשים שגרו בירושלים, פעם ראשונה שהם ראו שלא עלינו, רגליים מתחברות בסופו של דבר. עד אז הם חשבו כל אחד שרק להם, כאילו...
בסדר?
לא, זה היה השום הזה, כאילו.
כן, אז מפה מגיע הבגד, זה ברור, ואני חושב שהרב ראם צדק, ואני מבקש לא להספיק עכשיו, ברשותכם, בוא נעשה את זה מאוחר יותר. שברור שצריך לקחת את זה לכל עולם הבגד בכלל. גם אני הקטן בתחילת הזמן כאן, הצעתי שנעשה בזה התבוננות מעמיקה. אז נעשה את זה קצת במסגרת שיעור הציצית, בסדר? אבל הציצית באה לעולם הביגוד, לא יכול שלא להתאפק ולדבר בהמשך גם על הקשר לתפילין, כן, התפילין, כמו שציינו לנו בצדק, שלמדנו, הוא חותם בגוף. והבגד לוקח אותי למחוז שונה לחלוטין, מחוז אחר, והוא מחוז הביגוד, שהרב ראם אמר בצדק, צריך לחשוב על גן עדן, לשמה בביגוד, צריך לחשוב על בגדי כהונה, כל הזמן לחשוב, כן, וכולל כנף הבגד, שהרב ראם בצדק קישר את זה גם לפסוק של ברכת האריות, וגם לכנף המעיל של...
עוד
בואו נעשה את זה עוד כמה, אז בהמשך, בסדר, רוגע, כנף הבגד, מה כתוב שצריך לעשות שם ציצית, כן, שמה זה המילה ציצית, מה זה ציצית?
אז זה גם מתקשר לציצית של
כל מיני מה זה ציצית? סליחה?
לא, זה גם מתקשר למה שאמר לבגדי כהונה, לציץ, זה ממש
כאילו. אבל פה ציצית זה שם עצם.
כן, בוא נגיע, בוא...
צריך
לעשות ציצית.
ברור שכמו את הדפות, ברור שבני ישראל ידעו מה זה ציצית. ועשו להם ציצית, לא נכון לפרש פה.
כן, כמו זו מילה כנראה ידועה, שמה בפשטות פירושה. למה מקשרים אותה? אז מבחינתי לא חפן חי מילה מקרית. בואו נדבר.
אתה מסכים
עם
משהו שאל על הצילם, כאילו...
אני לא מבין את הציציות?
אני לא מבין.
לא כל כך. זה נראה לי קצת שאלה מאוסה בניסים, כלומר מלאכותית, כן. אבל אחרי זה חשבתי, אולי יש בזה משהו. אבל המילה ציצית, אומרים קודם כל היא מוכרת. איך חפן חי מילה? איך כותבים מילון? חפשים את המילה בעוד מקומות במקרא. וכאן מה זה מעלה? שציצית בזיקה לבגלים לא מצאנו, נכון? מה כן מוצאים? אז רש"י מצטט ציצית הראש, נכון? שזה עוד יש לי קצת, כן? כן, עשית הראש ביחזקאל. יש ציצית שנמצאת כקישוט על העמודים של שלמה המלך, ראיתם את זה?
זה פריחה של הטבע.
מצוין. כן. ויש שם את המילה ציצית, דרך אגב, איזו עוד מילה יש שם, שזה מדהים. גם גדילים, גם גדילים, בדיוק המקבילה בדברים, אבל זה סוג של קישוט. הזכירו פה קודם שאולי זה קשור לפריחה של הטבע, כלומר
למטה אהרון למשל.
למטה אהרון, שיש שם ציץ שפורח, עוד לפני הציץ של...
ציץ שדה.
כן, או זה כנראה משהו שהוא כנראה, איך פרח נראה, סגור על פרחים, יש בתוכו כמה עלי כותרת, כלומר פרח יש בו, כמו שיש הרבה שערות, בעזרת השם. שיהיה לכם בעזרת השם. לא, יש... זה שוונצים כאלה, ללמוד פשוטו, כן?
הרבה נדיבר על מציץ.
מציץ מן החרקים.
כמו גדילים, משהו גודל מחוץ, משהו מלא על המחובר למשהו.
יפה מאוד, כלומר, זה הקצה של משהו, זה מעין שוונצים כאלה. אני יכול להגיד שאתם יכולים לראות דברים כאלה בתעשיית הביגוד בכלל. כלומר, מה שאני מבקש להדגיש, אנחנו חושבים תמיד על ציצית, ממש כמו עם התוצפת, במונחים שהם פתאום באופן מלאכותי, אתה בא ושם משהו שלא מתחבר, אבל יש היום תכונות בעיקר חצר. מכנסיים ביטלו את התפיסה, זה אין להם מכנסיים היום שוונצים כאלה. אבל יש לא מעט חצאיות הודיות כאלה, יש בקצה שלהם, כל מיני חוטים של
זה. זה הגיוני, כי בסופו של דבר בת זשתי בערב.
נכון.
אז אתה צריך לעשות איתה משהו.
שפי אבל.
אני מבין, אתה עושה כל קבוצה ולכן.
נכון.
השתקענו על זה בבית, אנחנו דיברנו על יהודה שהיה לו זה, ואז כאילו, את זה הסיבה, אני אמרו מה, כאילו יהודה היה פתילי לפני השצית. אז הלכתי למדף של ה... הלכנו למתלה של הצעיפים של סיוון, ולכל הצעיפים ההודים האלה יש בסוף
כאלה. ולי יש צעיף אנגלי שקנו לי במקס אספייץ, אז ככה, צעיף ארגון כזה, איתוואי כזה, משם סקוטי ככה משובח. ומה, הוא משובט כזה, איתוואי, ממש. ומה יש לו, לא מעוניינים דווקא, אבל ומה יש לו בקצה, הם יוצאים ממנו.
שוונצים.
כן, וכשאימא שלי, כשהייתי בלבנון, בתו שימים ג' ואימא שלי, הריפוי בעיסוק שלה היה לסוג מצעיף מצמר, שזה בסוף הגיע אליי, זה היה כמעט מתחילת החדר הזה על סופו, בסוף היא פרמה ממנו חצי, כי אני יכול לגבול את זה. יש לו שוונצים כאלה, זה דבר אופנתי, צריך להבין, זה לא דבר שהוא משוני. אני אוסיף שגם בתמונות שיש מביגוד, מעולם העתיק, אפשר לראות שיש בתמונות שוונצים בשולי בגנים. מי שראה את המאמר של מילגרום, מישהו הספיק לראות? מילגרום הביא שם תמונות, והוא גם מפנה שם לספרות, שומעים שם תמונות, ובלי נדר אני אשתדל למצוא את התמונות. אני פשוט בתקופה הזאת של הבת מצווה בגעתי לספריות, ביטלתי הרצוג ביום ראשון, אבל אני רוצה שנראה את זה, אבל צריך לדעת, זאת אומרת, זה לא דבר משונה הדבר הזה בכלל, כלומר, כשיש לך בגד, ומה שיעקב אמר הוא מקסים, שתי בערב, אין מכפלת, אז נשים חוטים. וגם אמר לי אבי, והתליטות שלנו היום, מה יש בתליטות? מה יוצאים ממנו? שוונצים שקושרים אותם, נכון? כמו בתלית הגדול, לא בתלית הקטן. מי שעולה תלית קטן של צמר, מה יש לו למטה? גם, כן, כלומר, זה נמצא שם, כן, זה ציציות, כן, זה... אז ועשו להם ציצית הכנפי בגדיהם, ורב שמעון הדגיש בצדק את הלכות הדבר המוזר הזה לדורותם. יש לכם תשובה לעניין הזה? כי הוא לא ככה נעל זה. יש לכם? כן.
אני
אומר
פה
המנה שבעתיד, כל יכולים מכנסיים עלינו. תגיד, תשמעו על ה... פילפלואי, כן. הנה, מקסים. תראו. הנה, תודה רבה גלעד. היא פה תמונה של ה... יש פה תמונה של הגלעד.
זה שוקר.
זה כתוב פה. כן, זה ציור קיר מצרי מינו המון מעט הדבר בפני הספירה. מעט הדבר בפני הספירה זה בערך הזמן שמתן תורה, נכון?
איזה
מאה? 115 לפני הספירה. זה בערך הזמן שמתן תורה, תסתכלו, כן? ממש רואים את זה. כלומר, אני כמו התוטפת שדיברנו עליה, שהתורה לא מתחילה בדבר שהוא מלאכותי, לא מחובר למסגרת הביגוד האנושי, אלא משהו שהוא נמצא. בואו, דבר ראשון, היא אומרת, ועשו להם ציצית לגבי בגדיהם, אומר לדורותם, אין לכם קצה של חוט, ושמה לדורותם? המילה לדורותם, מה המקומה כאן? נדע, יופי. יופי, מצוין. אז פה גילה לנו דבר חשוב, אמרנו שעכשיו התמקד בהקריאה של הפרשה הזאת לעצמה, אבל גילד אומר בצדק שכמי שהולך לפרק סדווה מתחילתו, הוא רואה שהמילה לדורותיכם חוזרת שם כל הזמן. מה הזמן צריך לראות לשאול? ולמה זה חוזר בכל המקומות האלה?
אבל יש הבדל בציצית שבכל הפרשה, בכל הפרק זה מדבר בלשון נוכח, כן? לדורותיכם, דורותיכם, ואז הקצת מדבר בלשון נסתר.
אין לכן להבין. שזה חוזר לאותה שאלה של המעבר באמצע הפרשה מנסתר לנוכח. אבל קודם כל אתה אומר דבר נכון מאוד, שזו מילה מנחה כמעט נגיד, לא לגמרי, אבל היא חוזרת בפרשיות השונות של החטיבה שהיא משתייכת למסגרתה, שזו החטיבה הקרובה הזאת. אולי אני אוסיף רק על הפרשה הזאת, שהרב שמעון כבר שכנע אתכם שעל הקשר הברור למרגלים, אבל אני מניח שאתם שוכנעים לפני השיעור שלו, כן? הקשר למרגלים, אז כמעט הייתי אומר ששאלה מתבקשת, כשאומרים שיש תיקון לחטא המרגלים, היא, אם חטא המרגלים, אנחנו רק נשבץ אותו כחטא מקומי של כמה רשעים, שקרה בזמן ומקום נתונים, והחטא הזה דורש תיקון, לא מובן למה 3,000 שנה אחר כך צריכים לתקן את החטא לאנשים ההם. אבל איזשהו מקום, מה חייבים להניח? ומוב חייבים להניח ששורש לחטא הזה, שהשורש הזה מאיים לפתחם של כל בני אדם בכל הדורות, או גם לפתח שלנו, ולכן הקלקול שירה באותו חטא הוא קלקול שצריך למצוא לתיקון לדורות. בואו אולי נציע רק על הפרשה הזאת, שאם אכן יש פה שיחה לפרשה הזאת, שאנחנו יודעים ההמשך מבלות הטור עם חטא המרגלים, אז הדגש הוא לדורותם הוא שחטא המרגלים אולם קרה לאנשים מסוימים בזמן ומקום נתונים, אבל החטא הזה חשף בעיה בתוכנה האנושית, בתוכנה של בני ישראל, שדורשת תיקון לדורות, ולכן אני מדגיש לדורות בגלל שהוא השורש שלו יוצא מחטא שהוא פירה בזמן ומקום נתונים. כן, יעקב, בבקשה.
מה אתה מגדיר חטיבה? עד תחילת המרגלים? וזה מופיע, מי יודע כזה? כי זה מופיע גם
אתה רוצה עכשיו לצאת קצת מהפרשה? כלומר, אם אפשר אולי לשמור את השאלה שלך.
אמרנו שדורתם זה מעין לך בחטיבה
הזאת. אז בקצרה, אני מציע שנחזור ונבחון את זה בהמשך, אבל פרשת שלח נראית לי בגדול מחולקת לשתי חטיבות עיקריות. אחת מתחילה בפרק י"ג פסוק א', עד סוף פרק י"ד, שזה התיאור של חטא המרגלים ושל המעפילים, שזה שייך לחלק הסיפורי של ספר במדבר. הוא מספר מעשה שהיה. כשאני מתחיל פרק ט"ו, אני מחליף חטיבה, אני עכשיו נמצא בחלק של מצוות. אני בתחילה קורח, שהרב ראיין כבר רמז לנו, לא רמז, זה הרבה מפורש, אולי גם הוא מדבר עם פרשת ציצית, אז חזרה לחלק הסיפורי. כלומר, יש כאן במובחן, אני מציע יעקב שכרגע בוא לו בשלב הזה, זה לפנח, מה זה עושה כאן בדווקא המצוות האלו? שאלה מתבקשת. ואפשר לראות שיש פה חטיבה של 5 מצוות, שאחת מהן כוללת גם סיפור, אבל סיפור שמובא כאן כי היא כלולה בתוכו הלכה. אז יש פה פרשת ציצית, אמר ישר הרב שמעון, שהיא כאילו תגובה לסיפור הקודם. אתה מרגיש את זה, זה כל כך בולט, כן, הדבר הזה. ומעבר השני, היא משובצת בתוך חטיבה שהיא מצוות, היא אחת מהמצוות האלו. זו שאלה שנשאל בהמשך, אני אחרי השיעור שאלתי אותו מה דעתו בעניין, הוא אמר שהוא לא מספיק דני כתיש לזה תשומת לב, אבל זה ודאי דבר מתבקש ולחפש את הקשר. אם כבר זה עלה, אני חושב שהדבר היותר בולט הוא לא רק על הדורותם מול על דורותיכם, אלא מילה אחרת.
לא, דווקא הקשר של המצוות.
אין לי בעיה של סלילה עכשיו, אין לי בעיה, אבל יש מילה אחת מנחה,
עשייה,
נכון מאוד. קוראים המילה המנחה שפרשת המרגלים היא לטור, המילה המנחה שפרק תדבר היא לעשות. זה נמצא במיד. ועשיתני של השם עולה עוזב והחלפה לנדר, לעשות ריח ניחוח, ויין לנסח ויתן תעשה על העולה, עולה אל תעשה מנחה, וכי תעשה בן בקר עולה עוזב, ככה יעשה לשור האחד, כמספר אשר תעשו, כל האזרח יעשה ככה את אלו, וכי יגור איתכם גר ועשה אישי ריח ניחוח. בהמשך אני עובר בחלה, זה לא נמצא, נכון? בחלה זה לא נמצא, אבל זה נמצא וכי תשקו ולא תעשו את כל המצוות האלה. כן, והאם עיני העידה נעשתה לשגגה ועם נפש אחת תחתה, אז מה יהיה פה בהמשך? דווקא פה זה לא נמצא, אזרח. הנה, לא עושה בשגגה והנפש לא תעשה ביד רמה. וגם בפרשה של המקושש, מה כתוב? כי לא פורש מה יעשו לו אחרי כל זה ועשו להם ציצית. זה נורא בולט, כן? שלהסביר משהו על מילה מנחה זה דבר שני שנדרש. כן, המציא הסיפורי הזה השאלה הגדולה היא מה המשמעות. אני אמרתי שאני מעדיף קודם לראות את הציצית, רק אומר כרגע בהקשר של פרשת ציצית שגם הביטוי ועשו להם ציצית, גם הביטוי לדורותם, זאת השפה של פרק ט"ו, ולא תטורו זו השפה של פרק י"ג, במילים מאוד פשוטות, כן? כלומר, פרשת ציצית כפרשה חותמת כאן לפני המעבר חזרה לחלק הציפורי, אנחנו אומרים שיש פה הפנמת לקח, יש פה התורה בעקבות חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא אומר אני צריך לתת לבני ישראל מנגנון מענה, זה מה שהרב שמעון דיבר הרבה בשיעור, מנגנון מענה איזושהי בעיה שצפה ועלתה בחטא המרגלים. אני אומר, אני מדבר בשפה גם של פרק ט"ו, מה שיחייב אותנו בהמשך, אני מבקש שלא נתפזר, לשאול מה בעצם הסיפור של פרק ט"ו ואיך הוא משתבט בתוכו. אבל הפרשת ציצית מדברת כמענה לסיפור של פרק ג' וד' בשפה של פרק ט"ו. כן, בבקשה.
אתה מדבר על הרעיות?
עוד לא, לא נתתי להרעיות.
לא, האמת לא פשוט, יש להזכיר שאלה, כמענה לשאלה.
בואו נתקדם קצת, בסדר? התורה, זה פשוט עולה בתוך התורה, בסדר? אז קדמנו קצת, עוד פעם, ועשו להם ציצית. למילה עשייה כבר אנחנו מודעים עד כמה היא השפה של הפרק הזה. הפרק הזה מדבר על, לא על הוויות, כן?
בואו נחזור.
הוא מדבר על מה יעשה. הוא אומר לך, תעשה משהו. הוא אומר, כמעט אם אתם כל הזמן, בלי מעדיד כל הזמן באוזניים, הקישור לתפילין, מדבר על זה. שמי קישר את תפילין לציצית? חזל בקריאת שמע, בסדר? קריאת שמע הפגישה אותם. מה שלא היה הסבר כרגע, איך הגיעו לזה ומה הגיעו לזה, מה שהרב רם דיבר, אבל הפגישו אותם. בתפילין דיברנו הרבה על הוויה, וכאן התורה מדברת בשפה אחרת. מה היא אומרת? מעשים. ועשו להם ציצית.
טוב, אנחנו נגיע להוויה ולמתתמם.
נכון, והיה לכם, אתה צודק, מצוין. וזה פשוט הפסוק הבא. ועשו להם ציצית אגלפי בגדיהם לדורותם, כן? ראינו פה דורותם שפת פרק ט"ו לדורותם, אולי גם אומר חטא המרגלים הוא לא בעיה חד פעמית, זה אני חושב נקודה מאוד חשובה. אם זה היה בעיה חד פעמית לא צריך לתקן אותו, לא צריך לתקן אותו. אם הוא לא בעיה חד פעמית, אם חטא המרגלים גילה משהו בעייתי, הם גיבו בבעיה כי בבני אדם שם היה חסר מנגנות תגובה, נכון?
הוא אומר על החטא הזה שזה לא חטא, הוא מראש בעונש, זה עונש של דורות כי יש פה בעיה שורשית.
מצוין, ולכן לדורותם, כן? ועכשיו ממשיכים ונתנו על ציצית הכנף תתחלת פה. יפה אמר רב שמעון, כן, הציצית הזאת שעשו אותה הופכת להיות ציצית הכנף, ולשון מאוד פשוטה היא כנראה מתאחדת עם
הבגד.
עם הבגד, נכון?
יש את הדעת מקרא של פירוש של האקדית שאומר שמה שדווקא ציסטו, אני חושב כותב שזה, זה אומר דווקא המשמעות של ציסטו זה הכנף,
זה פירוש של ציסטו,
ואז כאילו זה הפוך, זה זה שבעצם הציצית, זה לא, זה יש כאן כאילו בשתי הכיוונים.
והייתי אומר, ציצית הכנף, הכוונה, השוון של כנף הבגד. כלומר, הוא מתאחד איתו, הוא מתאחד איתו, כלומר, אתה כאילו מחזיק בחלק מהכנף.
אני מבין מה זה, אבל שם זה, מזה זה יוצא הפוך דווקא. שציצית הכוונה היא לכנף הבגד, ומה שיוצא מכנף הבגד, הכוונה היא הגדילים, אז כבר השם של זה זה גדיל, והשם של זה זה ציצית.
כן, אני שומע.
זה בשתי הכיוונים.
כן.
אבל לפניכם כתוב, כן, צורך הזה.
כן, אז ציצית הכנף הוא חלק מהבגד, ועליו, על ציצית הכנף, מה צריך לתת? פתיל תכלת, כן? שכאן כבר השלגתם, פתיל תכלת מוכר לנו בעוד מקומות. בואו נחדד את זה בהמשך, אבל כאן אנחנו מיד בסוציאציה הראשונה, רק הביטוי פתיל תכלת. איפה הוא לקוח? בציץ יש פתיל תכלת, בחושן יש פתיל תכלת. עוד פתיל תכלת, יש תכלת בעוד מקומות. פתיל תכלת זה שני המקומות ההם, כמובן נצטרך...
חושן לאפות וציץ ורוס.
כן. ואז מה... שזה עוד פעם תפילים, ציצית, כן, ברור, כן. ואז זה נאמר, והיה לכם לציצית. ופה הרב שמעון דיבר מאוד על המעבר מגוף שני, סליחה, משלישי לשני, מנסתר לנוכח. אולי לפני שנתן דין לחשבון ההערה החשובה הזאת שלו, נשים לב לביטוי והיה לכם לציצית, כי מי הופך כאן לציצית? מי זה והיה? זה בשון יחיד, נכון?
אז הוא...
יש פה דבר נורא מוזר, ועשו להם ציצית והיה לכם לציצית. כלומר...
הוא אומר שמה נעשה פה זה התחלת. שהחלק פה מחברת לציצית,
וזה
כל ההשתבשלות שמשהו יציג, אז הוא אומר...
מצוין. אז זה היה, אתם מציעים שהכוונה שפתיל התחלת, כן? זה בשון זכר ויחיד, פתיל התחלת, והיה לכן לציצית. אז זה ברור שהמילה ציצית כאן כבר לא משמשת, כמו איך אתם מפרשים את הפסוק, והיה לכן לציצית. שהוא יהפוך לחלק מהציצית.
כן, כי אם דיברנו מקודם שהציצית זה חלק מהבגד, ואז עשה משהו שהוא לא חלק מהבגד, הוא נפרד ממנו, הוא לא המשך של השיבה, שדיברנו עליו מקודם, אבל בכל זאת, אתה הופך את חלק, והוא בכל זאת חלק מהציצית, הוא בכל זאת חלק מהבגד.
ואז איך הקריאה של הפסוק? ועשו להם ציצית לכנפי בגדיהם ודורותם, על הציצית הזאת ייתנו פתיל תכלת, והפתיל תכלת הזה עכשיו יהפוך להיות חלק
מהבגד.
הוא יהפוך להיות חלק מהציצית.
יש פה איזשהו תהליך של הכלה, ציצית מכילה, בעצם הציצית כמהות, בגלל זה אולי זה מסביר את הציציות, למרות שזה היה קצת דחוק, אבל עדיין הציצית כמהות מכילה בתחילה את הבגד כציצית הקנה, זה כבר עוגד אותה, ואחרי זה התחלת והיה שם לציצית, זה גם עוגד אותה בתוכן, בתוך המהות של ציצית, את כל הפרטים האלה.
כן, הייתי אומר את זה, אולי שואל באופן הבא, למה לא להטיל ישר הפתיל התחלת בבגד? כלומר, למה בעצם צריך את התיווך הזה של ה... של ה... אני אשאל את זה קצת אחרת, אני הולך פה לחזר ותפילו לי אם לא השתוללתי כי אולי צריך פשוטו שנקרא מה הצבע של הציצית ומה הצבע של הבגד. מה זה?
ציצית
אין צבע מודע. מה זה? אני יכול לספר לכם שבתורה של בעל פה הצבע של הפתילים, טוב, זה מה אני אבטא את זה, אבל אני לא רוצה לפרוץ משהו בעל פה.
צבע הבגד.
כן, צבע הבגד, מה שרציתי להגיד. מה?
כן. לא, אבל אנחנו חשבנו אתמול על משהו שהתחרת מבטאת את יותר את הפעולה האנושית. זאת אומרת, כל הצביעה, כל הזה, זה הכל דבר, אבל פה לא דיברנו עדיין על הצבע. זאת אומרת, לרוב, הציצית שלנו נניח, אז אמנם היא לא בצבע של הבגד, אבל היא בצבע של מה שהכבשה, לא צבעו אותה לפני כן. זה היה הצבע של הצמר.
טבעי.
וכאן בעצם יש לי מהתהליך הטבעי של בגד, של התכסות, של יצירת מבגד, שבלי מחשבה עדיין אופנתית, לכאורה, זה כאילו חלק מאיזשהו תהליך טבעי על התלבשות מאז החטא אדם הראשון. פה אני נותן לעצמי איזשהו מימד, שפה אני יוצא, אני הולך, מוצא את הדמון הזה של הרב שמואל, אני יוצא לו את הצבע, אני נותן את
ה... אני לא מאמין שזה באמת הצבע של הצמר גם, אני חושב שגם פעם נצבע אותו. לא יודע.
שפעם מה?
יכול להיות שגם פעם צבעו אותם, לא מאמין שזה הצבע האמיתי של הצמר. כאילו מה, אם יש לך...
יש לך מלאכה, מלבן.
כן, זה די בטוח שזה לא בטוח, סליחה.
סליחה. העיקרון של אבי הוא...
כן,
לא משנה מה צבע.
העיקרון...
לא, אומר שלא צבוע, כן.
הוא יכול להיות שבזה אני לא מדבר.
אם היה שחור, אם זה העיזים, אז היה שחור, סבבה.
לא, זה...
אתה לא מגיד את ההתערבות...
כן.
אתה רוצה להשאיר שם...
תהליך טבעי של יצירת הבגד, יכול להיות שהליבון כן כלול בו, אבל פה באמת יש נתינת התחלת, נתנו על תשתית הגנפתי את התחלת, זה כבר פעולה יותר התערבות
אבל יש שהיה באים בן עזרא שהרב אמינה שהציצית לא הייתה משהו חיצוני לבגד, זה היה פשוט חלק מהבגד שיוצא מאוגד.
זה היה הסמן
שלו. הוא פיית ציצית, מה שנקרא היום.
גבי, התחלת זה הצבע הכי טבעי שיש בערך, כאילו... אם מוכנים את הטבע הכי הרבה דברים צבועים בתחלת, כי זה כל הים.
הים הוא שקוף.
דווקא ההפך, בצומח הכחול הוא אחד המדרים דווקא.
כן, גם בים.
הים הוא לא כחול.
הטבע?
2000 שנה לא מתן אותו.
כן. בטבע רק השמיים אולי, החיצוני הוא דווקא לטפות.
אוקיי. בואו נעשה קצת לקנות. אז מה אתם אומרים על הביטוי והיה לכם את ציצית? שהכוונה שהפתיל תכלת הוא יהיה חלק מהציצית הכנף.
אני חושב שזה תמון, כמו דיברנו על מה המקום של הפסוק הזה בכלל.
יפה, בואו נשמע.
למד חלת, יש פה פרקטיקה.
המתחיל מתאר איך תעשיית...
מה אתם עושים? יש ועשו, יש ציצית, יש הנחיות, איפה וכל הדברים האלה. למדת, שאלה אם זה המשך הפרקטיקה, או שזה הדרכה רעיונית שהיא חלק מה... כאילו, מה המקום של למדת? הרי פסוק מם הוא כבר יותר משהו הסבר, למה אתם, למה תזכרו, הוא לא שייך לפרקטיקה של המצווה. איפה למדת בקטע הזה? הוא יותר הולך למם או שיותר הולך למדת?
גם וגם, כי יש גם ועשיתם אותו, ועשיתם אותם.
ימתם אין טוב.
אבל מה זה עשיתם אותם? זה מצוות השם. המצוות השם, ולא תתור, כאילו, לא ברור לי למתן, אני לא
מושלח. מה עומד בין המשכים וציצית,
למה אם יש... מצד שני, יכול להיות שכל עניין, אם אתה שם מהמשכם ציצית כזה, ואתה לא רואה אותו, ואתה לא נזכר, אז זה לא היה לא יצא, בביטוי שלנו, לא יצא די חובה. לא תחס את העניין בכלל. אז יכול להיות שלא מצאתו כן חלק מהפרקטיקה, שכל המטרה של העשייה הזאת היא חלק, או של יותר מהם.
לא, דבר אחד בוודאי נכון לומר, שפסוק למתחת מתאר, נדבר במונחים של תפילין, תהליך הייצור. שבוע שעבר הבאנו לפה יהודי שהשלים בנו את ידיעותיו, כן, איך מייצרים תפילין? אז הפסוק למתחת מתאר, איך מייצרים בגד שהם רוציצים? כלומר, איך...
מדריך למשתמש.
מפסוק למתחת זה כבר במונחי תפילין, כמו הנחה, כמו הפסוק למתחת. הוא בא ומתאר את המפגש שלך עם הדבר הזה, לא את הייצור שלו. הייתי אומר, הייצור הוא חד פעמי, אתה קושר את החוטים, עכשיו הם נמצאים שם. פסוק למתחת מתאר את המפגש היומיומי שלך איתו, שהוא בא מדבר מאוד פשוט, והוא שאתה גובש את הבגדים שלך, כן? זה פסוק למתחת, נכון?
במדרג של הרב סימון כבר ברור התהליך הנפשי גם, כי עוברים כבר לגוף שני. זאת אומרת, ברגע שכבר, אחרי שיצרת אותו בגוף שלישי, בן אדם שיושב לבד בחדר ויוצר, אחרי שכבר לבשת ואז אתה נזכר, והיה לך לציצית, ברגע שהוא היה לך לציצית כבר לבשת, אתה כבר שני זה מקום נפשי, זה כבר היה לכם, זה כבר גוף שני, כבר דיבור ישיר.
כן, זה עובד.
כאילו, לפי המדרג של הרב סימון, אני חושב שזה מאוד מאוד מסתדר. כי ברגע שכבר אתה יצרת את הדבר, את המכלול הזה של ציצית, שהוא כולל את הבגד ואת כנף הבגד ואת הציצית ואת התכלת, ברגע שהדבר הזה נוצר ואתה כבר התלבשת בו והוא היה לך לציצית, אז כבר התקדמת ועכשיו אתה מגיע לראייה, לזכירה, לעשייה.
כן, אבל עדיין אני רוצה להבין, כמו לסכם, איך אתם מבינים והיה לכם לציצית, בכוונה שאותו פתיל תכלת יהיה חלק מ...
חלק מהבגד.
הוא יהיה חלק מהבגד, זאת הכוונה, והיה לכם לציצית.
אולי באמת יש משמעות לשוונצים.
דווקא בפרשני המקרא הראשונים הלכו בכיוון קצת שונה. אבל בוא נשמע, כן, בבקשה, קדימה.
כאילו, מהחלקה של הפסוקים, אנחנו אמרנו כאילו, והיה זה לכלול עצמו ולא על הפתיל. למרות שזה בלשון יחיד, אז כאילו, אם, כי אין שום בעיה לשים את הבעיה לכם לציצית, כאילו, את השלוש מילים להדביק לסוף להם את חטא, ואז להסתדר נהדר עם הפתיל. וגם עם הרעיון של החלוקה בשני פסוקים. כששמו אותו בתחילת פסוק למתת, אז לדעתי זה ממש מעיד שזה כל המכלול, כאילו כל העניין הזה, החיבור בין הפתילים לבגד, זה מה שעושה את הציצית.
טוב. מה שעושה את ההוויה של הציצית, או מה שעושה את המצווה, מה אתה עושה לציצית?
כאילו מה זה בעיה? כאילו למה מתכוונת המילה בעיה?
אתה מושלח עליו.
אולי כמו שאמרנו שבעצם שזה בעצם חלק מהבגד, השוונצים של הבגד, ובעצם למה משאירים אותם ולא חותכים אותם? כדי שהבגד לא ייפרם, נכון? אז המשמעות אולי של ציצית זה בעצם הגידה של הבגדים. ובעצם האמירה של זה, זה הצורה להגות. ועכשיו זה הגידה, ואתם מוקדים את הבגדים שלכם עם משמעות גדולה יותר שאתם מוסיפים.
איך אתה מפרש והיה לכם את ציצית?
אז הנה, שוב, אז נגיד, זה היה לכם לקשר, כן? היה לכם למשהו שמאגד את הבגד, נכון? כי למה משאירים את זה? משאירים את זה, אפשר לחתוך את זה. לא חותכים את זה בשביל שהבגד לא יפרם. אז המשמעות של ציצית היא שהבגד לא יפרם. עכשיו אתה לא פורם אותו בעינים, עוגד את כל המצוות כזה.
אתה, הרשב"ם, ראיתם את איך הוא מפרש? והיה לכם את ציצית, אומר הרשב"ם, אני קורא את הפסוקים, פתיל הציצית הזה יהיה לכם לראייה שתראו אותו. זה איך הוא מפרש את הפסוק? הציצית תהיה לכם כדי ש... שתוכלו לראות אותו. עכשיו, זה הפירוש שלו, הוא קצת רומז פה לשני הפירושים ברש"י. ראיתם את שני הפירושים ברש"י? רש"י אומר שהציצית זו הפתילים התלויים בה, כמו ציצית ראשי. דבר אחר, ציצית השם הוריתם אותו כמו מציץ מן החרקים. אז מה עושה כאן הרשב"ם? הוא אומר, פסוק למתחי ציצית זה ציצית ראשי, ופסוק למתת זה מלשון ראייה כמו מציץ מן החרקים. או לפי ההצעה שלו, בניגוד למה שאתם הולכים פה, זה, כן, בדיוק, בפסוק למתחת, הציצית הוא שם עצם, ועשו להם ציצית, ובפסוק למתת, מתואר שאתם עכשיו מציצים בו.
לשם
הפועל. הייתי אומר לפי הרשב"ם את האופן הבא, בפסוק למתחת מתואר שאתה מייצר ציצית על כנף הבגד ושם עליו פתיל תכלת, ובפסוק למתת משתמשים באותה מילה כדי לתאר לא את תהליך הייצור שלו, אלא למפגש סליחה, כמו נשמה שיהיה לי בגד שיש עליו חוטים. התשובה היא שאתה, את הבגד הזה, אתה מעכשיו, יהיה לך מפגש איתו כאשר אתה תראה אותו, והפעולת הראייה הזאת היא תשפיע עליך משהו.
מה אתה מצפה לך להקים?
כי אני מדבר לכם לציצית, ואז הוא ראיתם אותו, כאילו... מה,
אני לא מבין
איך
הוא... ראיתם
אותו, זה
מסביר משהו.
בוא נראה מה הטריד אותם. אז בוא נראה מה הטריד אותם, ונראה אם אנחנו באמת פתרנו את זה. כי מה הטריד אותם? הם לא הבינו איך אומרים, ועשו להם ציצית כדי שהוא יהיה לציצית. כן, כלומר, היה לכם ציצית.
אתה מתכוון על השבן?
אז בעיה ציצית לשניכם, נכון? זה מה שהטריד אותם. איזה מין דבר זה תעשה ציצית כשהוא יהיה לציצית? אם עשו להם ציצית, הוא כבר ציצית קודם. וכן, מה הפתרון שלו? תעשה ציצית כדי שתוכל להציץ בו. עכשיו אתם באים ואומרים שאם ברגע שאני מנסה אותו להפתיר את חלק, אז פתרתי את הבעיה.
אבל אני לא מבין, אז לפי זה, אז הייצור הראשוני, מה תפקידו? אם לא לשם הראייה שתופיע בפרסיפלנטר.
אז אם אתה שואל את עניות דעתי, אני אומר את זה באי נוחות גדולה, כי אני עדיין מתחלת בציצית שלי. אני בקריאה האישית שלי של הפסוקים, לא נשמע את דעתכם. נראה לי די ברור שהפסוק אומר כך, הלבן, מה שאנחנו חלים היום לבן, הציצית, הכנפי בגדיהם, כל מטרתו ליצור שוון שעליו תוכל לתת את פתיל התחלת כדי שתוכל את פתיל התחלת.
זה קרקע לפעול
בסוף. לראות, במילים אחרות, התפקיד של הלבן הוא תפקיד טכני שנועד כדי שהתחלת יהיה לו על מה להיות. עכשיו, נשאלת עצמי, למה לא תשים תחלת ישר על הבגד? מה בעיה לקחת חוט לתחלת? אז כאן אני... אז כאן, אני חושב שנחזור לדברים שדובר קודם. אתה רוצה לשים אותו דווקא על השוונץ, והלבן הוא השוונץ. לעשות על השוונץ מחומר גלם שונה לגמרי מהבגד, הוא זה ימין בשינו מינו, זה לא נדבק טוב. זה לא נדבק טוב, ולכן מה אתה עושה? אתה לוקח, קודם כל איזשהו חוט, שהוא בעצם מתמזג עם הבגד, ועליו אתה לוקח פתיל תחלת, ובעצם העיקר הוא פתיל התחלת, ולפי זה המצווה הפשוטה היא פתיל התחלת, ששמים את הלבן כדי ליצור את החוט שעליו יכול פתיל התחלת להיות.
המקובלים לחוד, אני אקדים את השנה של הסוגיה, אבל המקובלים אמרו, את הפתילים זה תקעת השוונץ, שזה אם אתה נכון בידי שזה זנב, את זה אפשר להבין עוד איך שהוא את הפתילים, יש פה ככה חלולות, איך הקשירות, ולכן אפשר לצבוע. את החלק הלבן אין לנו השגה בו בכלל, ולכן משאירים אותו לבן, ולכן לא שמים פה שחור ולא דברים כאלה, כי אנחנו בכלל לא מבינים. ודווקא הלבן של היעדר, של היעדר יכולת לפעול בו, ולא כקרקע שעליו.
אני רוצה לעשות לסכם את ההבדל בין שתי הקריאות. זה לא חייבים לבחור, כן? כלומר, קריאה אחת אומרת, יש פה תהליך ייצור כפול, שבסופו של דבר למה הוא מוביל אותך, שיש לך אחדות אחת. יותר מזה, אמרתם, היה לכם הציצית, הכוונה, הציצית התמזגה עם הבגד, התחלת מתמזג עם הלבן, סוף דבר, התחלת מתמזג עם הבגד. וכנגד זה, אני אומר, יש פה קריאה אחרת שאומרת ככה, אתה יוצר לבן שהוא ממוזג עם הבגד, והוא מעין שמנס הבגד, ועליו אתה נותן פתיל תחלת. עכשיו, דווקא הפתיל התחלת הזה מושך את תשומת לבך, כי הוא לא מתמזג איתו. למה הוא לא, במה הוא לא מתמזג איתו? כבר בזה שהצבע שלו, כנראה, הוא מיוחד. הרי לא כל אדם הלך עם בגד תחלת שתבינו. רק מבחינת, אני כבר, אני יודע שאני שובר את הכלל, שרק הפרשה, אבל אם תחלת זה, כמו דיברנו על ג' בסיוון, ילדים הייתה הורה ושמחה, זה יום של ג' בסיוון, מי יצא בבגד תחלת באותו יום? אתמול, מרדכי היהודי. ואם תחלת היא אכן כל כך יקרה כמו שמדובר, תבינו מי יכול לצבוע בגד שלם בתחלת? חוט אחד עולה כמה כסף היום?
עד היום תחלת יקרה.
מה המחיר של חוט אחד היום?
יש פה אלף שקלים.
אני לא חושב לבודדות עליו, אני אצא.
אבל...
45.
45 שקל לחוט. תבין מה זה בגד שלם של תחלת? לא, זה כפות השלמה
ומתחלת.
כורח
היה עשיר.
זה לא יאומן הדבר הזה, כן, כלומר, זה דבר שהוא, אני מציע לשקול קריאה חוכה, לא שהוא מתמזג אלא הפוך, הוא מה זה מושך תשומת לב, כי אף אחד לא הלך עם בגדי תחלת, וזה דבר מאוד מיוחד, מאוד יוצא דופן, ולכן אתה רואה אותו, ראה לכם לציצית, זה משהו שאתה תראה אותו. אבל אם הולכים לקריאה הזאת, אני אומר, הולכים למחוז שונה מהמחוז שאתם, אתם כל הרבה, הכל מתמזג. כאן אני אומר, הפוך, התחלת לא מתמזגת.
נכון, עד שיבדים את תחלת הלבן, זה הקריטריון, זה הפרמטר לבוקר. היכול לעשות ביקורת בין תחלת ללבן, אומרת, ברור שתכלת היא חריגה, ברור שלא בציצית, ככה אתה מבדיל בין ה... כמו בין אור לחושך.
כן, בבקשה.
מצד שני, מכירים תחליפים זונים לתחילת, יש כאלה
אולי,
זה לא חייב להיות דווקא דבר
כזה. אתה צודק, זאת הערה טובה מאוד, וכן בואו קודם כל נחכה שנגיע לסוגיה, בעצם מה רבי בקל האילן, ואת רואה כתוב תחילת, מה רבי של קל האילן?
אולי שהוא לא יקר,
כאילו. זה היה מיידינג סיינה
שלך. אני לא יודע, אני לא יודע. אני חושב שזאת שאלה נכונה שאני עדיין לא מספיק בעניינים בשביל להבין את התשובה. אני כבר יכול לזרוק לך כאיזה תיארת נגד, אני מניח שהבגד של מרדכי לא היה צבוע בקל האילן, ככה אני מניח. אבל זאת שאלה נכונה, זאת השאלה, אנחנו נמדת חלק. בגדים
של
הכהן
גדול
היו
יותר יקרים,
אם
היו דווקא על הבגדי לבן.
כן. ברוכה מקרה, יש פה שתי קריאות, בסדר? שהוא הכל תולי בעצם בשאלה, בואו אני אבחר את הקצוע, את אחד בפסוקים. איך להדמיד את הביטוי והיה לכם מציצית? האם היה לכם מציצית פירושו, אז כל מה שתואר בסוף הקודם מתמזג, עכשיו יש לך ציצית? או האם לא, תהליך הייצור תואר בפסוק הקודם. וכמו שאחד מכם אמר, חשוב לך אותה אמרת את זה, שהיה לכם מציצית הוא כבר...
יש פה כבר חיבור, ממושלח על המתחילת.
כלומר, הייצור נגמר קודם, הלבן הפך להיות ציצית הכנף, והתחילת היא קצת יוצאת דופן פה. נותנים אותה לציצית הכנף, אבל היא לא חלק מציצית הכנף. עכשיו, אחרי שאתה עכשיו רואה את הבגד הזה, אז התחילת היא תהיה לכם לראייה כדי שעכשיו יקרה לך איזשהו מהלך, כן? באו המהלך הזה, הוריתם. אותו.
רגע, אתה מחלקת למתת בעצם לשניים. ואת יש פה איזשהו טיול שהבגד הוציא לתים לטיול, מתחילים, אחרי הבא לכם
במתחילים. הייצור הוא פסוק למתחם, שאומר, אתה ייצר את הציצית כנף ושמת עליו תרתחם. עכשיו, מה המקוד פה בחיים שלך? הרי אתה מייצר אותו פעם אחת, והוא יכול לשכב בארון. התשובה היא שעכשיו יש בידך חסד, יש בידך דבר, שהוא ניתן להסתכל עליו, ולכן מה אתה תעשה? אתה תראה אותו, שזה המפגש שלך, היומיומי.
אתה עושה שימוש.
אתה דגל יומיום, כן? אתה תפגוש אותו יומיום, תראה אותו, ואיזה מנגנון זה יפעיל אצלך? את המנגנון של הזכירה, או זכרתם את כל מצוות אדוני, ובעקבות הפעלת מנגנון הזכירה, מה יופעל אצלך? גם מנגנון העשייה, ועשיתם...
טוב, צריך לבדוק פה צריך עיון, אני אומר, לא עשיתי בחבות הזה, עכשיו עולה לי מה שייך עם הזכירה, מה המקום של זכירה, אמת כן חיפשנו ציץ וכנף ובגד בתנך וכל המקומות האלה, זה מה שגם ראשי ישבם, מה המקום של זכירה?
זכירה, כאילו בדרך כלל זכירה זה לזכור את הקדוש ברוך הוא, יש חמש סיפורים של זכירה שהיא, זה זכירה של שהאדם מצווה לזכור איזשהו מאורע ואיזשהו משהו,
זה החרטה, כן,
זה פסח, תפילין של ראש ציצית, הציפור אני חושב שזה גם נותן
כוח. יש גם את השם של
זוכר, ויזכור אלוהים. זהו, בסדר, אבל אני מדבר על ציבורים שבני ישראל צריכים לזכור משהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא, אלא משהו אחר, כן? אם זה מאורע...
או שהוא הקדוש ברוך הוא, או שהוא הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל מה אתה זוכר? אתה זוכר את המצוות, אז מצוות מקשרות על זה, זה גם מקשר משהו...
כמכשיר לב.
כמכשיר לב, והמחתות של כוח שאחר כך... הם שמים על המזבח, אנחנו שיזכרו את מה שהיה, ויהושע בגלגל, שזה 12 אבנים שיזכרו את המעבר בירדן. וחוץ מזה, זה חמישה יזכורים בלבד של זכירה שאיננה הזכירה של הקדוש ברוך הוא, אלא זכירה של משהו נלווה.
כי השורש
שאתה עושה... מה אתה מנסה להגיד?
אני מנסה להגיד שבעצם מנסים להשתמש, כי באמת, יש כאן קפיצה שהיא לא הגיונית, וגם הראשים לא משנה עליה. זאת אומרת, איך התחלת, באמת איך אני מסתכל בתחלת, כאילו פשט, מי שמסתכל על המדרש, איך אני מסתכל בתחלת, וזה עושה את הקפיצה המצוות ששחקן מגיע מה... צריך עדיין קישור, זה צריך את קישור של המצוות שלה. עכשיו, אני אסתכל על המצוות, אני אסתכל על המצוות, בדרך זה אני אסתכל על זה. אבל... המעבר בין התחלת, השיחה של המצוות, הקפיצה הזאת, אני...
זה נראה נורא קשור ל-Lo Made in China, שדווקא בגלל התחילת שהיא כל כך ייחודית וכל כך מיוחדת, אתה עושה כאילו סוג של תג מלכותי כזה שימצא לך, אתה בן של מלך, כאילו.
בסדר, אני מסכים לך, כל מה שאתה
מדרש,
אבל בוא נסכים ש...
מה מדרש? זה פשטות, תחילת, הצבע עצמו, זה שאתה שם אותו עליך.
שאתה עושה פעולה.
אתה מבין? יש, אתה מבין מה אתכוון?
כן, כן, אבל מה שאתה עושה נכון, אבל אני חושב שהקפיצה לזה... הכיסור זה מה שאתה עושה לתחלת, זאת אומרת, הכיסור שאתה מלביש על התחלת, כן? זה כמו שבן אדם רוצה לסגור משהו, הוא קושר קשר על האצבע. עכשיו, למה זה עושה לו זיכרון?
כי זה
חלק רגע. למה קשרתי את זה? בגלל זה. זאת אומרת, זה לא גוף התחלת נראה לי, זה עצם ההגנה, כן? זאת אומרת, זה לא... זה לא שיש משהו ספציפי בתחלת, זה לא איזה אלבום תמונות.
מה שאומרת, הנה, הכחול עצמו, המלכותי.
זה לא הכחול עצמו, זה...
והכחול הוא לינק למשהו נוסף.
בדיוק, כן. שזה, בגלל שלקחת משהו, עשית מעשה אקטיבי, שהטלת משהו מצוין. זה מה שיוצא בצורה.
כי השורש זכר, הוא זכר משון הנקבה, כמו דבר מזה ביום הזיכרון. זכר הוא מי שמשפיע, הוא מי שפועל. ולכן תפקיד הזיכרון הוא זכרתם זה לפעול בנו משהו. ולכן כמו שאני רוצה לזכור משהו, אני מעביר את השעון ליד שמאל. לא כי יש לי עניין בשעון ליד שמאל, אלא שיש שינוי במציאות, וזה מה שפועל בי, זה משפיע עליי, וזה
בסופו של דבר מה, אבל אתה קושר את זה פעם אחת, סבבה, תזכור את זה יום, אחרי שבוע, אחרי 20 שנה שלא עושה את זה.
דיברנו על להתפלל כל יום, להניח תפילין כל יום. יופי, אנחנו לא עושים, כל הפסח, אמרנו.
לא, אנחנו
קושר פה כל היום.
זה עושה משאלות טובות.
שאלחתם, נכון?
אם העיקר זה הקשירה, אז אתה קושר פעם אחת.
אין לי ספק, אפשר, אם תהיה חלט אחרי הפנה שאלחת עם חלט, אז אני בטוח, אני חושב על עצמי, זה היה בשיעור א', כאילו, עכשיו זה היה פה, אז זה לא חריג. אבל הסתכלתי לעצמי כחיל, מי מסתכל? אף אחד מסתכל עליי, כי מה, פה לא התחלת, מה זה? ושהגעתי הביתה, אחרי שבועיים שלוש, זה כבר נורמלי שאני יודע, פתאום כל הפרטים מסתכל עליי, כי אז אני חריג. אבל היום, יודעים, זה לא... זה מנגנון שהוא מאוד מאוד טבעי, ואולי זה כל העניין, שאתם זכרתם, איך אתה הופך את ההוויה, את ההוויה, שזה משהו מאוד באוויר, וההוויה הופך אותה ללא. הוא זכרתם, איזשהו ציווי שאתה כל יום צריך להסתכל ולזכור, ולא... אני לא יודע אם כל פעם שאני מעביר את זה על העיניים בשחרית, אני באמת זוכר את כל הדברים שאני אמור עכשיו ביום הפרשה, וזה משהו שהוא... יש בלי טבעי, צריך להוריד אותו, מה לעשות.
כן, גלעד, אתה רוצה...
אני חושב קצת, יש כאן עניין ליצור איזשהו מנגנון טבעי, כן? שנקרא לו מנגנון התנאיה, כן? זאת אומרת, מה אני עושה? אני יוצר לך איזה רצף הגיוני, שיוביל אותך בסדר, מי ציצית יוביל אותך לקדוש ברוך הוא, כן? שזה ציצית, דרך זה אתה זוכר את המצוות, אתה עושה את המצוות, אתה זוכר לקדוש ברוך הוא, כן? עכשיו, ככל שעובר הזמן, אתה כל פעם אתה עושה את הקישור הזה, אתה עושה את הלינקים האלה, כן? שקראת על זה, אתה עושה את הלינקים האלה שדרך זכרת מצוות, דרך עשיית מצוות, דרך זכרת הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מתי בסופו של דבר שתגיע למצב שבו אתה מסתכל על הציצית, ואתה לא צריך לעשות כל הדרך של עשיית מצוות, זכרת מצוות, אלא ישר אתה מסתכל על הציצית ונזכר בקדוש ברוך הוא. זה הדרך זה שאתה כבר אחרי את המעשה, אז אתה כבר עסוק, אז כבר אתה מושתת אותו עושה. הוא מזכיר לי את הניסוי, אני מכיר את הכלבים של פבלו, כן? הוא מאוד מזכיר לי את הניסוי הזה, שמה הוא עשה? הוא ראה שאין שם רואים אוכל, כן? אז הם...
יצא רק קייה,
אבל מה הוא עשה? הוא כל פעם, הוא רוצה לתנאה שכל פעם יצא שהוא מביא לאוכל, הוא מצאת לו פעם, כן? אז הוא ראה שהם עושים מנפלו שחיר, כן? נפלו שחיר זה קשור לרואים אוכל, כן? עד שהוא כבר עשה את כל פעם, שהוא רק כבר הפרשת רעים, כן? כי הוא כבר יצא את הקישור הזה.
כמו שבאחת ברבע אתה תמיד תהיה רעב, בטח
יור. לא, אתה לא רבה, יש שם בעיה שכם
לבוא איתם. תהיה צורה יותר... זהו, אחרי זה. מטרה היא, זה אמצעי על מנת להגיע לזכור את הקדוש ברוך הוא, מטרה היא סופו דבר, זה להגיע לזכר של הקדוש ברוך הוא, לא לזכר של
הקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו שאתה אמרת, אז השלב הבא של זה, שבעצם אתה לא צריך לקשור מחדש, האמצעי של הזכירה היא בראייה. ראיתם אותו, זה ה...
אהבת, זה שאלה, אם נתקעת פה את פבלוב, זה סוג של באמת איזשהו עברת איזשהו גימיק. אם אני צריך, לא, טוב, זה לא מן הפרשה, אבל מה אני, אני צריך לינקים וכל תתתת
כזה? לא, תקשיב, אתה צריך איזה משהו, אני חושב שהאמירה היא, זה גם צריך להסתכל בקישור של הפרק, כן?
בואו נעשה לתוך הפסוק, ברשותכם, הדברים שלך מאוד יפה, לתוך הפסוק. ועשיתם אותם, לי לא להתקשר ישר ועשו להם ציציק, כמו הייתי אומר, המנגנון שהם תואר כאן הוא, אתה עושה ציציק, עכשיו יכול לראות אותו, נכון? לזכור, ואז מה אתה עושה? אתה עושה. יש פה איזשהו קו שנראה לי מאוד ברור שעובר מהעשייה של הציצית לעשיית המצוות.
עשייה, עשייה,
עשייה. כן, זה שימוש באותה מילה. עכשיו אני אסיף עוד דבר, שהרב שמעון העיר על הביטוי מה זה כל מצוות השם. ביטוי הזה, ביטוי מאוד, וניצאתי לו אחרי השיעור, שהרי ציצית בעצמה היא אחת מהמצוות. אבל לשון הזאת, ועשו להם ציצית כל מצוות השם ועשיתם אותם. השימוש במילה הזאת, עשייה בשניהם, היא מרמזת שגם הציצית היא אחת מהמצוות. עכשיו, אם אני אוסיף עדיין בתוך הטקסט, זה ישור אתכם על ההמשך, ולא תטור אחרי לבבכם אחרי עיניכם. אם אתם רואים כאן תקבולת בין הראייה לעיניים, ברור שיש, נכון? אז אני אשאל עכשיו את השאלה הבאה, פחות מוצקה. האם יש קשר בין הלב לבין הסחירה? אנחנו היום רגילים לחשוב שזוכרים באמצעות המוח. אבל במקרא הלב הוא
כלי...
סליחה?
סחירה של רגשות.
היום אנחנו מבדילים בין ה... חושבים שהרגשות זה בלב.
זה לא יורד, כן.
והשאלה היא בלשון המקרא, מה תפקיד הלב? יש לכם קצת היכרות עם השאלה הזאת?
חושם, עונה טוב, דיברנו בתפילין.
לפחות אני עולה, אני חוזר לחושם, בסדר, כי אהבתי את חלק שם, זה לא כל כך רחוק. אבל תראו את
הביטויים בחושם. החושם זה שבני ישראל יהיו לזיכרון אצל הכהן גדול.
אני קורא. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט לדברו בבואו לכל זיכרון לפני אדוני תמיד. זיכרון הולך יחד עם לב לפחות שם בחושן. בואו נבדוק את זה יותר. מה שאני מבין במקראות, הלב והזיכרון הולכים ביחד. אז יש פה תקבולת פנימית שהיא בוא עכשיו נסירות בצורה יותר רחבה, זה שחוץ שאומר אתה עושה ציצית, אתה באמצעות הציצית אתה רואה, זה מפעיל את מנגנון הזיכרון, שזה שני המנגנונים שמתוארים קודם, העיניים והלב, ואז אתה עושה. אם אני אדבר בשפה מודרנית של מחשבים, האינפוט נעשה באמצעות העיניים שלך, הלב הוא המעבד, הוא הפרוססור, הוא המעבד, והעשייה היא האוטפוט. או מה שאתה תעשה עכשיו בעקבות
אבל היא נגזרת, התולדה
היא הנגזרת, כלומר יש פה תיאור ממשי כך אני מרגיש של האופן שבו אדם הוא מגיב לסביבה שהוא נמצא בתוכה הוא קולט מידע או שהוא רוצה לעשות משהו הוא מגיב באמצעות ההפנמה הפנימית שהוא יוצא בתוכו גם החלטה מה לעשות, כן, המידע עובר איזשהו תהליך של הפנמה פנימית ובעקבות זאת הוא פועל פעולות.
אז בעצם אתה מודה שכל החושים שלנו, מה זה כל החושים? יש איזשהו גירוי, כאילו, לפעות העשייה נוצאה לשמה, אני אוכל אז ואז ראייה, זכירה וזה מוליד, אני לא טעים לי, אני לא רוצה לאכול את זה, או יש את השפות ואני רוצה עוד לקחת את הדברים, כאילו, כל המהלך שלי בנו אל המודל הזה של עשייה, ראייה, זכירה, עשייה, זה בעצם... כל ההוויה שלנו היא הוויה כזאת.
נכון, אבל מה שאני משתף כאן, אני רוצה לחזור לעניין שהמרגלים ברקע ועוד נגיע אליהם. ואני הרגשתי כשקראתי לפסוקים שיש פה תיאור של אופן שבו אדם הוא חווה את העולם. יש לו, הוא מסתכל על החוץ, הוא מקבל החלטות פנימיות של איך הוא חולה את הדברים, ועכשיו הוא מחליט איך לעשות אותם. ואני רוצה לשאול עוד על התקבולת, אם איך אני משכנעת אתכם, איך אני קיימת, בין הראייה והזכירה לבין הלב והעיניים, התקבולת הנחייסטית, נכון? או התקבולת הפוכה, יש ראייה זכירה ואחרי זה לב עיניים. מה הפשר החייסטיקה וכי למה התקבולת מופיעה בכיוונים הפוכים?
בין לב זכירה וראייה בעיניים?
יש ראייה זכירה ואחרי זה לב עיניים. כלומר, התקבולת היא חייסטית. בסדר? צריך לחשוב על הדבר הזה.
את הפרשנים...
זה שמה, אבל פה אני רוצה להציע איך שאני הבנתי לעצמי בעקבות הדברים של הרב שמעון, את המנגנון שהתורה מציעה אותו. כלומר, התורה אומרת, אדם יש לו כוח ראייה שהוא רואה דברים. והראייה הזאת לוקחת לו כל מיני מחוזות, הוא קולט באמצעות חוש הראייה כל מיני רשמים שנקלטים פנימה ועכשיו הם עוברים דרך העיבוד שלו והוא צריך לקרות זאת לעשות בתוך המציאות שנמצא בתוכה. הקישור למרגלים הוא ככוח ראייה שם היה מקולקל, נגיע לזה וכו'.
זה גם השורש.
צריך ללמוד עכשיו את התיקון של איך אדם שרואה משהו, מה הוא לומד לעשות עם המידע שנקלט, איך לעשות לו מעבד נכון, איך לעבד אותו נכון. וכאן, בתוך הפסוק הזה, הקישור הזה בין הוועשו ועשיתם, אני חושב שהוא מאוד מאוד פשוט. מה אתה עושה על ידי הוועשו, ועשו מצווה אחת, ועשיתם את כל מצוותי? הייתי אומר, אתה נכנסת לסיפור הזה כבר עוד לפני הסיפור. למה אני מתכוון? מה הדרך הכי טובה למצפה, אתם יודעים? לדבר אותה, לשמוע אותה. מה הצורה הכי טובה ללמד גמרא, אתם יודעים? להתחיל לקרוא אותה, לא לעשות איזשהו קורס מבוא לגמרא. מה הדרך הכי טובה לחנך לתפילה? זה הדרך הכי טובה. כלומר, אתה נכנס לסיפור ואתה שם. מה הדרך הכי טובה ללמוד נהיגה? אני זוכר את התדהמה שלי שיעור ראשון של נהיגה. הייתי בטוח שעשו לי מבוא לנהיגה, עשו לי... תכניס אותי המורה. תכניס אותי ישר לתוך אתה נהג, איך שאומרים? אמרו לי, תתחיל לנסוע. אמרו לי, למה תתחיל לנסוע? תתחיל לנסוע! כן? אתה ככה, אתה בתוך דבר, סליחה על מה שאני לא, זה סוג של הוויה, כן? פשוט אתה... זה הוויה, אתה פשוט בתוך אותה נהג, עם ההגה ביד, בסדר, יחבל לך המנוע 100 פעם על ההתחלה, בסדר, זה יחבל לך, אבל אתה נמצא בתוכו. עכשיו, אם אני מבין נכון את המנגנון שיש כאן, אתה על ידי מצווה יוצר מנגנון שיעזור לך לקיים עוד מצוות. כלומר, אתה מצווה לעשות מצווה אחת, ועל ידי עשיית המצווה הזאת אתה כבר בסיפור של אתה בסיפור של המצווה. עכשיו כמובן שזה לא מספיק, כמו שאני מאוד מזדהה עם הרעיון הזה, כן, אתה הדבר שנראה לי נכון בחיים, אתה נכנס לדבר על ידי זה שאתה פשוט מתחיל לעשות אותו. עדיין היה אפשר לבחור כל אחד מתריה, כמו ברור שזה, שגם אם אני מזדהה מוכות עם הרעיון הזה שאסור רק להגיד בגלל שהיא מצווה, אלא צריך לחפש תכונה מאוד מאוד מסוימת במצווה הספציפית הזאת. וכאן אני מאוד מתחבר לדברים שעלו במהלך השיעור, כמה דברים של הרב ראה, שראשית זה בגלל העובדה שמדובר בבגד, שהבגד מסמל בסמלים מאוד עמוקים את הפעילות האנושית. הייתי גם מוסיף,
זה השיקוף
שדברים שלא כך נאמרו בשיעור, אבל כבר שמעתם אותם ממני, שהבגד הרי הוא בסופו של דבר מסמל את מי אני רוצה להיות או מי אני. כן, אני כבר דיבר על זה 100 פעם, אני לא לדוש כמוכם, כן, ואני מאוד מחובר עליכם, אבל הבגד הזה עם החולצה עם הכפתורים, הלבוש הוא בעיני גם התספורת, הוא אומר הרבה, כן? מה זה מספר לבני אדם, מי אני, מה אני, זה אופן שבו האדם הוא מעצב את אישיותו. וכשאתה לובש בגד אתה מספר סיפור על הקשר שלך לחברה, הקשר שלך לסביבה, כי אפילו אני לא מתלבש באותה צורה בכל מקום, יש לי בגד אחר בבית, לעומת ברחוב, יש לי בגד אחר שאני נמצא בכל מיני מקומות, והייתם בצבא רובכם, כן, מה זה הבגד הצבאי, לא ניסיון לטשטש את האישיות שלך. מישהו אחר אמר לך מה ללבוש, הוא כולל ללבשו אותו דבר. כלומר, זה ברור לי שמצד אחד יש פה סיפור שאומר ועשו ועשיתם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, זה ברור שיש פה חוט שעובר מעשייה לעשיית האחרות, אבל זה לא רק זה, יש פה סיפור עמוק יותר של הבגד, והבגד הוא מי אני. הייתי כמעט אומר, זו נקודה מכוננת באישיות שלי, שאני מכונן אותה מראש. אם אני חוזר, אני אלך אחרי זה חזק, הסיפור על ההוא ששמע על הזונה בקרחי הים, איך זה מתחיל, הוא היה זהיר במצוות ציצית, וכשהוא הגיע אליה, אז מה הוא מגלה? הוא נזכר בציציות שלו. הכוונה זו נקודה מכוננת אצלך.
זה דרך ביטוי.
זו נקודה ראשונית. בזה שנדם שם ציצית בבגדו, כבר מה הוא אומר לעצמו? אני רוצה לחזור לעשייה, אני אספר לך משהו שהוא לגמרי לדעתי לא חובה הלכתית, אבל זה משהו שאני לפחות שנים עושה אותו. אני קושר את הציציות שלי בעצמי. לא קונה ומוכן. ולא בגלל שאני לא סומך שאולי קשר את זה, כמו שאומרים, זה ערבי או משהו, לא יודע, ששווים לו 20 שקל לשעה, כן? אלא יש לי תחושה בסיסית שיש משמעות עמוקה שאני קושר את הציציות של עצמי. כמו כמעט הייתי אומר, כשאדם עושה את ציצית בבגד שלו, הוא גם עושה מצווה, והוא גם בעצם אומר בנקודה מאוד מכוננת, מי אני ומה אני? עכשיו, אם אני יכול להפליג, זה קצת דרושת, בסדר? כלומר, הנה, נכון שהפתיעות חלק מזכיר איזשהו בגד מלכות, אז הפתיעות חלק גם מזכיר לי שאני בנו של מלך, כלומר שיש לי, בעולם מה יש לי? שיש לי חובות, כלומר זה מזכיר לי שהייתה לי חובה להציל את הדבר הזה, וזה מזכיר לי בעצם למי אני שייך, כלומר בספרי, סליחה שאני קופץ לחז"ל, אבל נראה לי שזה דברים מאוד שנקלטים היטב בהבנת הרעיון הפשוט של הפסוק. אני מקריא לכם את זה, זה קטע כל כך יפה, הספרי אומר על...
אני מקריא את זה.
הספרי אתה, כן, אנחנו נלמד את זה. הספרי אומר... הנה, למה מזכירים יציאת מצרים, אוקיי? למשל, למה הדבר דומה? למלך שנשבע בן אוהבו, כשבדו לא בדו לשם בן, אלא שם עבד. כן, והוא מתאר פה איך הוא שוכח שהוא שוכח מי הוא, כן? ואז הוא מוציא לו את השטר והוא מזכיר לו, כן? כלומר, הצבע של התכלת הוא מזכיר לך שהייתה פה מצווה, אז כמו אתה מפריד מנגנון זכירת המצוות על ידי מפגש עם היא מצווה שכבר עשית קודם. כלומר, עשית מצווה שעכשיו היא, אתה רואה אותה. כלומר, כשאדם רואה ציצית בבגד שלו, אני רוצה לחזור דווקא לקריאה יותר שלי, שהיא לא מתמזגת לגמרי, אלא היא בולטת, אז הוא אומר, וואי, קיימתי מצווה, והמצווה הזאת גם יש במשמעויות פנימיות, שמה אני אומר את המשמעויות האלה? שאני קשור לקדוש ברוך הוא, ועכשיו הדבר הזה, בתוך הבגד, שהוא לב אני, הוא לב הזהות שלי, לב העשייה שלי, אז היא לוקחתי למצוות האחרות. באמת אם זה עונה כמו שהיה חסר בשיעור של הרב שמעון, אני מאוד מאוד מזדהה עם הרעיון הציצי שהוא ניסה לבנות, שדרך הציצית התורה מנסה לבנות מנגנון שיפעיל משהו בתוך התוכנה האנושית.
שאני כאילו קראתי את זה, כאילו מאוד נראה שזה משהו מצווה שבא לקראתך, כן? עצם שבן אדם קובע מישהו איזה משהו, איך שכחת? איך יכולת לשכוח כזה דבר? ובעצם, אם נקראת את התורה, אז אמרו את, בסדר, הדבר הזה צריך להיות טבוע בך, איך אתה יכול לשכוח? איך אני צריך להזכיר לך?
אז למה זה מגיע עכשיו ולא בשמועות?
מה זה?
או בדברים?
לא, אני חושב בהקשר של הפרק, כי הפרק מדבר על...
כן.
נדבר על פארי לנרו של ציבור, שקדה ציבור, נדבר על שקדה כחי, ואז נדבר על... אחרי זה נדבר על המקושש, כן? ודרך זה הוא מביא על נשו...
יש, הוא שכח של השבת.
יש כאילו רישיון, רישיון בזכירה על הקפדה, על המצוות. כאילו, אין דבר, פתאום נעלם, אין לי דבר נעלם, יש לך את זה פה כל הזמן איתך, אתה לא יכול לספור.
אני רוצה...
גם זה שבת.
יכול להיות שאם אתה עושה שיגע ואתה תחתה, אז אתה תקבל את האזבן, ואתה תצטרך לבוא. אבל אנחנו לא רוצים שתגיע לזה, יש אמירה ש... בואו נעשה איזה משהו מקדים, כאילו על מנת שלא תגיע לזבן, כן, הקורבן שגדה זה דבר אחד, שבו אם אתה תעבור את זה, אם מכירים את המצב הזה, אז יש לך על זה, יש לך קורבן, אבל עוד לפני זה...
בוא נימנע מזה.
מה זה? נימנע מזה, וזה בדיוק החתימה של הפרק, של...
מצוין. ואנחנו צריכים לראות, גם בהקשר הזה, בכלל בהקשר כל עניין הבגד והפתיל דייקה בהקשר המיני, נחזור לקידושין, דבר ראשון בדברים העניין של גדילים תעשה לך פותח את כל עניין הריות ואת כל הזה ופרסו הסמלה, הכל פה זועק, ופתילים שהולך לזונה ומוביל את הפתיל שזה כאילו הבגד שלו שנשאר ומסמל אותו,
זה התעודת זהות שלו,
זה התעודת זהות, וזה הדבר האחרון שאתה מוריד, כי אתה בא לעשות את המעשה הזה, כנף הבגד שאיך תפסו את יוסף בבגד, יש פה וגם במהלך כל פרשיות הראיות פה בדברים, כל הסיפורים שגם פרסו את השמלה וגם ראינו אחרי זה שהוא תופס את הנערה, איפה זה? שהוא תופס והחזיק בה, איך מחזיק? ממש, אתה מדמיין, כמו בכנף הבגד וכמו אשת פוטיפר.
כן, אני מדבר בלשון ימינו, אוקיי, הייתי כמעט אומר, כמו שיש מותג על הבגד שלך שאתה מאוד רוצה שיראו את הסמל, שאני לא רוצה לעשות פה פרסומת לאף חברה, ונורא חשוב לך שיראו על הג'ינס שלך בדיוק איזה חברה יצא אותו, ושעל הנהלת שלך יראו את הסמל בצורה מסוימת, כן? זה כאילו, זה עושה את כל הבגד למשהו מאוד משמעותי. כאילו הציצית זה המותג של הבגד. זה כאילו יכול, אתה הולך פה עם
משהו... זה המותג שלי, לא של הבגד.
אבל יש. מצוין. אני מכיר, הייתי כמעט אומר, זה הפיטקט פה מאחורה, ש... אתה יוצר את המותג על הבגד שלך, והמותג שלך מספר את הסיפור הזה של הזהות הראשונה שלך.
אבל לא רק הזהות, זה גם דבר שגורם לך לזכור, מגביל אותך, כאילו, לא יודע, אם אתה... היית, הגעת לצבא על א' וזה א' שהיית אמא שלך כבשה ובדוק זה, אז עכשיו אני לא אלך לרוץ מתחת לפומה לסדר שם את הגריז, אלא אני אעבור לבן, אחרי זה זה. על א', יש דברים שאני לא עושה. וזה כאילו בהקשר הזה של הפתיל, שאחרי זה מופיע אצל יהודה ותמר, ויש שם גם את העיניים, בכלל יש שם הרבה עניינים של ראייה ולטור, אז זה דווקא ציצית בהקשר הזה מאוד שומרת. מעבר לעניין של
שומרת, עוד פעם, השאלה של גלעד, איך היא שומרת בדיוק? כן, כלומר, השאלה, איך היא שומרת?
פיצום אל רפלס,
זה עוד משהו. איך היא שומרת?
איך מולה? זה לא מסוזר. זה משהו שהוא פועל הלאה. זה לא...
היה לי שאלה, האם זה... מה אתה יצא ומה אתה נראה? האם הוא ייתם אותו ויסחרתם? או, זאת אומרת, איפה, מה פה, מה מוביל למה?
מה כתב למה, כן?
כן, מה כתב למה, זאת אומרת, האם קודם אני צריך...
אבל האם
בעצם זה שאני אטיל את זה, זה יגרום לי לזכור באיזושהי צורה מטאפיזית, או זה שאני מטיל, אני עכשיו רואה את זה ואני לא יכול לחתוך את זה.
צריך איזה נקודת רצון ראשונית, זאת אומרת, את חייב לרצות לזכור.
אתה שמת את זה.
נקודת הרצון קיבלתי את זה בגן.
לא שמת את זה, זה לא מספיק, זה לא לשים את זה, זה לשים את זה, ואני רוצה שזה, אני רוצה שזה יפעל, ואני גם, וענת שאני רוצה שזה, זה כאילו לשים את הכיסו
כבר כמה חודשים צריך מעצב על בירושלים. כן, היא סטודנטית ומהצד, ככה היא מפרנסת קצת. והסיפורים שלה על החוויות של בני אדם שקונים בגד, זה פשוט חבל על הזמן. כמו האישה שבאה, והיא קצת השמינה בזמן האחרון, אבל היא לא תעלה מידה, היא רוצה... אז היא ככה מכניסה את הבטן בחדר, סגרו לה את הריץ' רק, היא אומרת לך, את רואה שזה עולה עליי? הוא היה כאילו, אדם שהוא קונה בגד, כשאדם עושה בגד, בואו, ועשו להם ציטה כנפי בגדים, אבל כשאדם הוא בוחר את הבגדים שלו, הוא בעצם מחליט החלטה מאוד גדולה, של איך אני נראה,
מה אני אומר, מה אני משקר?
חדר המדידה זה כמו חדר הבידויים, סליחה לה, תמונת הבידוי, כן? אם אני אוהב את עצמי, אם אני לא אוהב את עצמי, איך אני רוצה שיראו אותי.
יש שמה
לה? אני יכול להגיד לך כשאתה הולך עם מתבגר לקנות בגדים, השאלות האלה מעסיקות אותו, אולי אתם כבר עברתם את השלב הזה, אבל מעסיק אותו השאלות האלה של מי אני, איך אני אתלבש. אני עכשיו עושים לשמחה במשפחה, אז כל ילד שהתלבש יפה, אז הישיב ישלח עם חולצה לבנה, אבל לא ישיב, ישלח עם חולצה לא לבנה, כן? ואני נותן לו את המרחב הזה, כלומר אתה צריך גם כהורה לתת לו את המקום ותמיד שואל אותי, יפה, אני לא, זה טוב לך, אתה רוצה שתראה ככה? יפה בעיניי, כשאתה קונה בגד, כשאתה כזה זה אומר, אני מבין ממך, אתה לא היית הולך, אמרתי לך, אבל אני, ואתה, כן, כאילו כלומר הבגד הוא, ותדעו לכם בעיקר עם בנות עם האימהות שלהם, זה סיפור מההפטרה כלומר, אני מכיר אמהות שכופות על ילדה מה לקנות, היא דווקא רוצה, לא לקנות, היא רוצה דווקא את שלה. אם את הייתי אומר, אם נחזור לפסוק למתחיל, כלומר, כשאתה שם ציצית על הבגד שלך, אתה כמו בחדר הבדידה של הבגדים, זה באיזשהו מקום מחליט, כשהבגד הוא אף פעם לא חד פעמי. הבגד זה נקודה מכוננת, איך אני רוצה להיות, ואתה גם תלבש אותו. מי יותר, מי פחות, כן, כלומר, יש גם ארונות מלאב שם שם לב בגדים. אבל כמעט הייתי אומר, אבל עשו להם ציצית, אני רוצה לחזור לדברים שלך, גילה, תן לנו לחזק אותה באמצעות התוספת הזאת. כלומר, כשאתה כבר עושה בגד עם ציצית, בזה כבר אמרת אמירה מאוד מאוד משמעותית. מה האמירה שאמרת? שאני בנו של מקום, ושאני, יש מצווה בתוך הבגד שלי, ולכן, כשאתה מעכשיו תלבש אותו, כלומר, יהיה לך, או ייתן אותה, אתה תפגוש את הבגד, אתה כבר נמצא באיזושהי תודעה שיצרת אותה קודם על ידי קניית הבגד, על ידי צביעת הבגד, על ידי עשיית הבגד, בתודעה שהיא תלווה אותך. בעצם יש מצווה שכתוב בתוך הבגד שלי מצווה, ולכן הייתי אומר, ההפעלת כוח, אתה רואה בגד, אתה מסתכל בריא, איך אני נראה, אז יפעיל את הכוח הזה שיקח אותו להיות מתוכנת למקום מסוים. כלומר, הלב והעיניים יכולות לקחת אותך למקום של ה... של הזנות, הלב העיניים יכול לקחת אותך לכל מיני מחוזות שהם לא רצויים. איך אתה מונע את זה? על ידי שאתה מפעיל את הכוחות האלה מראש, על ידי...
מטעל אותם.
על ידי שאתה מטעל אותם, כלומר, אני כמעט הייתי אומר, אני ההפעלה הראשונה של הכוח הראייה שלי, שאני עושה, הרי אני רוצה לחזור עוד פעם לקריאת שמע. אני קם בבוקר, אני מתלבש, ומה הדבר הראשון שאני רואה? בעצם, תחשבו על עצמכם, אז אוקיי, שמה, מה הדבר הראשון שאתה רואה? את הבגדים שלך. מה ללבוש וכולי. אתה הפעלת את כוח הראייה שכבר הוא מוכוון כלפי איזשהו מצווה. יצרת אווירה של מצוות. ואז אם העיניים רואות מצווה, אז מה זה עושה עכשיו למעבד הפנימי? מצווה, כן? ואם יש מצווה, אז עכשיו הידיים שלך, העשייה היא מצוות. כן, בבקשה.
אז דווקא מסתדר, כי דווקא שואים דווקא ביהדות, הכיפה, הציצית, זה שהם יהיו מחוץ לבגדים, זה מידת החסידות. זה לא נחשב משהו, נגיד אדם שהולך בלי כיפה, זה אתה כאילו בארץ, זה נחשב משהו טראומטי, אז בחוץ לארץ זה קורה כל הזמן, כי זה מידת החסידות, וחוץ מידות ברכות. לכן אני אומר שהבגדים שזה חיצוניות, שנראה אותם, זה לאו דווקא כל כך מודגש.
זה
עניין כאילו יותר
לעצמך,
כאילו אתה
מראה... הכיפה אני לא יודע מה עם עניין, זה פריט לבוש...
אבל זה כל הזמן...
זה לא בלגע
שאתה... גם את הכיפה שלך אתה לא רואה, אתה יודע, אבל זה אתה כן רואה, כמו תחשוב, אתה רואה? את עצמך אתה לא רואה, תחשב לי להגיד, את הפרצוף שלי אני לא רואה, אתה לא רואה את הפרצוף שלך. מה כן אתה רואה? אתה רואה את זה? עכשיו, אתה לוקח, אני אומר עוד פעם, את הבגד, שאתה הייתה לתבוד הציצית, כלומר, אתה פה בחירה, כן? כשאני קונה חולצות כאלה, אני רוצה לראות באופן מסוים, אז אני אומר את זה, אמירה, זה אני, כן? ואתה מפעיל את הכוחות החזקים של הגוף שלך, שזה כאמור, כוח הראייה וכוח ה... עכשיו, אני אגיד לך משהו שמאמר אמרי בשיעור של רב שמעון, שבעיניי מאוד מצחן.
כן,
עם הרגליים. זה מצחן בעיניכם ההערה הזאת?
כן, זה
מוזיף. מה, זה התקשר לי לתפילין, תפילין זה על הראש, על הידיים. כאן שהציציות, אנחנו יודעים מה שם על המותניים, אבל האמת, שגם צלית קטן, זה מדבדק את הרגליים, אם אתה לא... תשם אותו בתוך המכנסיים.
נתקע בכל הסמים.
אני לא יודע אם מותר לספר את הסיפור הזה, זה סיפורי צדיקים. סבי הרב סבוביץ'יק פעם בקש מאבא שלי לפנות ה-60, שקנה לו צלית קטן. ואבא שלי קונה גדול. והוא קנה לו, והגריד אחרי כמה זמן התבלן, אמר לו, תראה לך, קניתי לי ציצית כוח גדולה, זה מדבדק לי את הרגליים. כי הוא קנה את הציצית, כי אולי מוציא את הציציות שלו, שאתה ידעו,
הציציות
שלו היו בסמין. הגריד לא היה מוציא? לא היה מוציא, לא היה מוציא ציציות.
כדעת הארי? או מה
הסברה? לא היה מוציא ציציות, בסדר. בואו, לא נזכור עכשיו למה. כלומר, ציציות נוגעות ברגליים עכשיו, לא יודע אתם זוכרים איזו תורה שהייתה פה באלול, מדוד זלר, על הקשר בין העיניים והרגליים, אתם זוכרים את זה? אני לא זוכר.
דוד זלר,
כן. כשלמדנו על ה... לראות הסנדל, אז הבאתי לשור קטע של דוד זלר, איך אדם, כשהוא הולך, איפה הוא מסתכל? שם, הוא מסתכל רחוק, באופק מאוד רחוק. הוא מתאר שם איך שהוא בעוד הוא פעם, בפעם, כשהוא היה בעוד הוא איך הוא הוקחים אותו שילך יחף, בשדה קוצים כזה, ומלא גללים של בהמות, כן, והוא מתחיל ללכת, והוא לאט לאט, בלילה, מה הוא מגלה של איפה עיניים שלו הולכות?
למטה.
למטה. הוא עוד מטר ממך. אז מה הוא מתאר שם, וזה תיאור מדהים, איך הוא אפילו לא רואה שום דבר מתחתה, כי מה שנראה לו כגללים, זה לא, ואבן, זה, בסוף מה הוא מבין של איפה צריך להסתכל? למעלה. זה תיאור מדהים, יש קשר מאוד עמוק בין העיניים לרגליים, כן? בוא נגיד כך, הרגליים, אם דיברנו על הבגד, גם הרגליים לוקחות אותך לאיפה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה לעשות.
מה שאתה רוצה להיות, כן, אתה...
אף בן אדם לא יושב במקום, מקובע על הכיסא, הוא הולך לכל מיני מקומות, והוא רוצה לעשות כל מיני דברים, וההליכה קשורה וזה. בכל מקרה, בואו ננסה לחבור לפסוקים חזרה. כלומר, בתוך הטקסט עצמו, בואו נדבר כאילו מה מוצק, בסדר? קודם כל, אני חושב שמוצק ועשו ועשיתם. מרגישים פה קשר ביניהם. מוצק התקבולת בין ראיתם לעיניכם. מוצק? נראה. מוצק הקשר בין שכרתם ללבבכם? בעיניי כן. אני חוזר לחושן.
אני מסכים.
והייתי אומר, לבבכם ועיניכם אלו הכוחות בגוף, וראיתם ושכרתם אלו הפעולות שהכוחות האלה עושים. ומה שהמתואר פה בפרשת ציצית זה, שאתה עושה מצווה אחת, שאתה מטיל אותה בבגד, שהיא מפעילה יום יום, אתה לא הולך ערום, אתה יום יום מתלבש, יום יום היא מפעילה את כוח הראייה שלך, שאת העיניים, הייתי אומר את מה שקולט את החומר, את האוטפוט שלך, את המפגש שלך עם העולם, הוא קולט אותו, עכשיו הוא מפעיל בתוך המעבד שלך, מי שגורם לך להחליט מה לעשות, הוא מפעיל את כוח זיכרון המצוות, כי הוא קלט מצווה, והוא מפעיל את הכוח הזה, ועכשיו אתה, בפעילות האנושית שלך, אתה תעשה מצוות. וכל זה הוא מנגנון כדי לעזור לך מלא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כלומר, אותם שני כוחות שקיימים בתוך האדם, שפה הסדר יתהפך. עכשיו, שאלתי לך קודם, למה הסדר יתהפך? אבל הסדר יתהפך, כי אלה למה לוקחים אתכם אשר אתם זונים אחריכם. כן, בבקשה.
אני חושב שהסדר מתהפך, כי אתה רואה, דרך צד הזוכר, הוא משפיע על הלב, ואז גם משפיע על הראייה. זאת אומרת, בן אדם רואה מה שהוא רוצה לראות.
מצוין.
זאת אומרת, איך שהלב שלך, לאן שהלב שלך נוטה, זה מה שתראה. איך זה שהמרגלים באו ויהושע וכלב ראו דבר אחד והשאר ראו. כי זה, לאן שהלב שלך נוטה, זה מה שאתה רואה.
מצוין.
אז, לכן אני מתהפך.
מקסים,
הראייה שמתהפך, לא...
מקסים, כלומר, בחזרה למרגלים, עוד בלי לפתור את כל הפרשה, מרגלים הוא סיפור מדהים ש-12 אנשים ראו אותו דבר והם פרשו אותו אחרת. כאן אתה הרבה שוב אומר דבר מדהים, שאני רואה מה שהחלטתי לראות. נגיד זה בצורה הבאה, חז"ל בגמרא בסוטה בדף ל"ו, ופיתח את זה באחד מהקרדות התלמודיות שלו לוינס, על אותה גמרא, יצאו אולי ללמוד אפשר מחר ללמוד את זה, יש דברים מדהימים, שהמרגלים מראש הלכו, ביצהר, הגמרא אומרת את זה שם. הם ממש החליטו ש... מה בדיוק הייתה היצעה הרעה שלהם, ומה מראש יפריע להם, לבין ההספקים של המקום מסוים, יש לי פיקפוקים אם זה פשטי הדברים, אבל ודאי שאפשר לדרוש את המדרש, כן? כלומר...
המקרה מה שפתקו...
הם מראש הלכו ככה, ולכן אתה אומר, הלא תטור, הלב שלך מחליט מה לראות. כמעט הייתי אומר, אם אפשר להתבטא במילה יידישה, הייתי שאתה פינטלית, אתם יודעים מה זה פינטלית? זה כאילו היהודי הפנימי שיש בכל אחד מאיתנו, כל אחד יש איזה יהודי, יהודי כזה, כן, כביכול, אתה מפעיל אותו על ידי מצווה אחת קלה, כן, מה כבר עשית? שמת איזה כמה חוטים בתוך הבגד שלך, כן? אבל על ידי זה אתה הפעלת כוח שהוא יגרום ללב לפצות לראות את הדברים הנכונים. זה הפסוק הזה. השאלה הגדולה היא המעבר לפסוק הבא, שיכולה חוזר על אותו דבר. מה אני אומר פה? למה תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ואיתם קדושים לאלוהיכם. שיכולה יש פה כפילות מסוימת, עוד פעם יש פה סחירה, עוד פעם יש פה עשייה, נכון? ויש פה הבדלים. מה הבדלים? מצוות השם הפכות להיות מצוותיי, ונכנס פה רעיון חדש, והוא רעיון הקדושה. מה אמרתם לעצמכם על זה?
זה מגיע גם דווקא עכשיו.
סליחה?
דווקא מגיע עכשיו ולא מגיע בשלב של העשייה או משהו פשוט. ברור שפסוק הזה בכלל מדבר מה התכלית, לאן זה אמור להוביל אותך. וייתם קדושים, ויש לי פה וייתם עם ור, תזכרו ועשיתם, פה עד יוצא מזה.
מצוין.
תהיו קדושים.
מצוין, בוא נאמר בצורה אחרת. כלומר, לכאורה, אני אומר שיש בו שני הבדלים בולטים. אחד זה המעבר מהעזיבה של הלשון שלא תטורו, ללשון של ויתם קדושים לאלוהיכם, או בלשון אחרת, הפסוק הקודם, לכאורה מתאר מנגנון שימנע אותך מחטא, ומה הפסוק הזה מתאר? לא רק שימנע אותך מחטא, אלא שהוא יקדש אותך, ויקח אותך למקום גבוה. או בלשון של הרב שמעון, אני חושב שמה שהוא הציע היה הדבר הבא, שהפסוק, שפסוק למתת, מתאר את מנגנון הפעולה של הציצית. מה שניסינו פה לתאר קודם, כמו, איך זה עובד? ואיך זה עובד? כמה חוטים בבגד הן משפיעות עליי. הפסוק הזה בא לתאר לא איך זה עובד, אלא...
מה זה עושה?
לשם מה זה עובד, או מה התכלית, מה המטרה. הפסוק הזה הוא הפסוק המרכזי שבא לתאר את מטרת הייתי אומר, מטרת המצוות. כלומר, פסוק המתת מתאר לך מנגנון שיעזור לך לקיים מצוות. מה הפסוק הזה בא לומר? מה מטרת עשיית המצוות? ולכן מה היא מוסיפה? ויתם קדושים לאלוהיכם. הוא אומר עצם הבשורה של הפרשה הזאת. הבשורה של הפרשה הזאת היא שאדם יכול לקדש את חייו. אדם יכול להיות קדוש לאלוקיו.
נדרש
לזה. עכשיו אם נחזור לדברים של הרב שמעון, שאני חושב שהם מאוד חזקים מהקישור למרגלים, שנדבר על זה מיד, שהבגד מסמל את העשייה האנושית ואת המקום של אדם בתוך החיים היומיומיים שלו, הבגד שהוא גר לובש, ועד עצם הבשורה של הפרשה הזאת, שאדם יכול לקחת את הבגד שהוא לובש ממנו, יכול לקחת את עולם הפעולות שלו, את עולם החולין שלו, ומה לעשות לו? להעלות אותו לרמה של קדושה, שזה נעשה על ידי המצוות. מטרת המצוות הוא לרומם ולקדש את חייו של האדם מישראל, ומנגנון הציצית שתואר הפסוק למתת הוא מנגנון שבא לעזור לאדם לזכור לקיים את המצוות האלה.
איזה עוד מצוות אנחנו צריכים להיות מקודשים?
סליחה?
איזה עוד מצוות יש ציווי של ויתם קדושים?
יש לך בויקרא קדושים שלו? אבל מצוות נוספות שאני אומר ספציפית על המצוות, כי כאן תראה, הגדו לא על המצוות ציצית, כאן הגדו על עשיתם את כל מצוותיי. וכאן יש הגד כללי שעשיית המצוות היא מקדשת את האדם להיות קדוש לאלוקיו. התפקיד של הציצית הוא ליצור מנגנון שפועל בתוך האדם שיביא אותו לקיום המצוות האלו. אבל הפסוק הזה הוא כבר יוצא מציצית. הפסוק למתת, אני מסתכל, הפסוק למתת מתאר איך הציצית יפעל על חייך, הפסוק מתאר איך עשיית המצוות היא מביאות על התכלית העליונה שהיא ויתן קדושים לאלוהיכם. מה עם המעבר מגוף שלישי לשני? רב שמעון, תפק אתכם? תגידו לי.
זה מאוד מסתדר כל מה שאתה אומר.
תסכם, בואו.
לא, מה שאמרתי קודם, זה פשוט ממשיכה לפסוק מן בצורה מובהקת וברורה. אחרי שאתה יצרת בעולם העשייה, אולי אפשר, אולי יעזור לנו פה, אולי זה לא משנה מהעולמות.
כן, הזדהי.
אבל אחרי שאני בעולם העשייה הייתי בגוף שלישי ונסתר ורק עושה ציצית על כנף הבגד, עדיין אני מדבר במעגל של הבגד שלי, של החיים הפשוטים שלי. אני עולה לפסוק למדת, בו כבר מדובר על ציצית כמכלול, שכולל גם את התכלת בתוכו, שכולל את הבגד, שכולל את כנף הבגד, ואז אני מצליח לזכור, אני כבר בגוף שני, זוכר את מצוות השם, שהשם עדיין נסתר, ועושה אותם ולא תאחר רבי ואחרי שאתה מקיים את זה כבר ראית במדרגה הזאת שאתה מקיים את המצווה כבר לא רק כעשייה אלא גם כמהות חיים אז כבר זה משפיע עליך למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי כבר הקדוש ברוך הוא נוכח בחיינו וייתם קדושים לאלוהיכם ואתם כבר עלית למדרגה של קדושה מכל המקומות האלה
כן.
ופסוק מ"א, שהוא מסכם את זה כבר, אני השם אלוקיכם, אני כבר לא צריך, כבר לא צריך את ההשתלשלות מהבגד אל הכנף, אל הציצית, אל התכלת, אליי. כבר ברגע שאתה מצליח להגיע למדרגה שאתה קדוש, אתה כבר מצליח לחיות חיים קדושים, אז כבר אני השם אלוקיכם כן. נמצא לך כל הזמן בצורה ישירה, נכנס איתך לחדר, נכנס...
אני רק רוצה לשאול אתכם, האם המשמעת בביגוד הצבאי אין בה משהו מהבסיס של הפרשה הזאת עם הבדל אחד מאוד גדול? למה חשוב גומיות בנעליים והפומטה וכל הדברים האלה? מה בעצם המטרה של זה?
כל סיבה יש לך להיית נראה
לזה. כן, אבל מה זה בעיקר? אתה היית קצת?
לא, אני אומר, גומיות זה משהו פרקטי.
זה משהו פרקטי, אבל...
משהו ממש פרקטי.
אבל מה...
יש דברים דרגות, זה משהו אחר.
אבל הנקודה האחרונה, אם אני מבין נכון, זה להסביר לך כל הזמן שאתה חייב. זה כל הזמן אתה,
המישהו... זה סיפור על המחסור.
זה מכניס אותך למשמעת, אבל אני חי ש...
אני גם, היה לי איזה ויכוח מצדדי, ויכוח רציני.
יש, אנחנו לא באותה דרגה ולא כמעמדות, אבל יש דברים...
לא, זה סיפור על המחסור.
סיפור ב-18 נובמבר 2003, מחסור במנהרות. מכיר אותי ממקום אישי, אמרת הייתי תלמיד פה, אבל אחרי זה, מה שנקרא, נפגשתי עם האדם הרע שעשה אותו, ו... ושאלנו אותו, כאילו, הוא היה לו ככה, הוא יכל לגנוב ג'יפ, הוא יכל, כאילו, למה דווקא הלכת על שני חיים שהיו בצד, נרגו שם נלך למה מ-931, למה דווקא הלכת אליהם, ולא הלכת למפקד המחסור, הוא הלך לגנוב ג'יפ, הוא סך הכל הגיע מבג'אלה, ממש פרס שטיח אדום, הוציא מתוך הקלט, שזה אז ככה חיסל אותם, וברח. הוא אמר, ראיתי שם אחד מהם, היה עם וס פתוח, לא היה לו טלוויזיות, היה פרום, אבל אל תגיד, הוא בטח זורק. אז הוא כנראה תפל תנשת פחות טוב. עכשיו זה לא, גם אם זה היה שם רמבו מסעיות מטכ"ל, הוא היה מת כדי מצווה חפץ, זה לא מה לעשות, זה היה הפתעה. אבל הוא ראה מישהו שזה, יש לו את זה ללכות איחוד, להקפדה על נהלים והכל, יש, אנחנו פה עכשיו זה מיני עובד, אבל...
אני רק אגיד שאני כן מרגיש שיש הבדל עצוב בין הצבא לבין איך שאני שומע את המסר פה, שבצבא זה לא בגדיהם, אלא זה בגדי הצבא, מה אני מתכוון? שהצבא רוצה לבטל לך את האישיות הפרטית שלך ואת האזרחות שלך. כלומר, מלבישים אותך, כולך, זה בגד שכולו תחלת. למעט זאת, הבשורה של הפרשה זה דיחד. יש בגדיהם, וכל אחד פה יש את הבגד שלו, זה הבגד המיוחד שלו, וזה לא של אף אחד אחר. ובתוך הבגד הזה, בגיוון, אתה יכול לקדש אותו. עכשיו, לגבי הסיומת של ארץ מצרים, זו סיומת מוקדת בתורה, נכון? רק מעניין לך, באיזה ספר? איפה אתם מכירים את הסיומת של יציאת מצרים?
לא, אני לא
יודע
גם בתפילה, אני לא יודע גם בתפילה, אבל יש גם בדברים.
הסיומת של מצרים היא סיומת מאוד שכיחה בספר ויקרא. בפרשת קדושים זה מופיע הרבה, זה מופיע בבהר. למיטב ידיעתי, בספר במדבר זה מאוד מאוד נדיר. שיש אומנם אפשרות להגיד, זה מטבע לשון, שהיא באה משם. אני כמעט משוכנע שכשקוראים את הפרשה הזאת עם היציאה ממצרים, חייבים איכשהו לחפש את ההסבר להימצאות של ההזכרה של מצרים בתוך הספר במדבר עצמו. ואם כבר אנחנו התחלנו עם הקישור למרגלים, המרגלים הרי, מה כלל חלק מחטא המרגלים?
התנה ראש.
התנה ראש ונשובה מצרימה. ואם ניקח למקום נוסף שהצעתי, השורשים של חטא המרגלים כבר נמצאים קודם בחלקים קודמים של ספר במדבר, ואחד מהם זה פרשת המתרוננים. ומה נאמר שם בפרשת המתרוננים? תשמעו את הקישור הכוח ברור הזה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישורים לדעתיכם. אבל צריך להגדיר לעצמנו את העניין,